הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, הבוקר יום חמישי, 12 במאי, בוקר טוב חגית גינזבורג.
בוקר טוב.
מה שלומך?
וואי, אני מה זה שמחה להיות פה ביום חמישי.
איזה נחמד, למה שמחה להיות פה ביום חמישי?
כי חמישי זה האור.
כי את יודעת שתוכלי לישון בסוף שבוע ולפצות על ההתעוררות המוקדמת הזו.
מה זה בסוף שבוע? 3 שעות מעכשיו אני במיטה. כן, 3 שעות מעכשיו. אם המעברר תקרא. לא, סתם, האמת שיש לי יום ממש ארוך.
כן, נשמע ממש ארוך, להפעיל את המעברר תקרא, לבסט את המעברר תקרא, לרדם תחת המעברר תקרא.
יש לי פגישה במערכת, אחריך, ואז אני אהיה במצב
מערכתי. מה את אומרת, האמת? האמת גם כאילו שנת זכותי בחמישי, אני עכשיו מרגיש נוסטלגי כי פעם היו לי כאלה.
ברור, 4 שעות, אני זוכרת.
הייתי אומר 4 שעות ואז מתעורר ומתארגן לקראת ערב בבית. אני לא זוכר מי זה האיש הזה.
אז אני חייבת להגיד לך שאני עושה לך מחווה כל יום חמישי, כי אני זוכרת את התוכנית שדיברת בה ספציפית על איזה יום שעשית שנץ של 4 שעות, זה יום חמישי אחד, וכל יום חמישי כשאני עושה שנץ, ואני אכן עושה שנץ כל יום חמישי, אבל אז מתארגנת להופעה, לא
לבית.
חושבת עליך, נשבעת, כמו שאתה שם פתק בכותל וחושב על מישהו, אני מקדישה לך את השנת שלי כל יום חמישי.
אני אגיד שברמן בחופש היום, ושהוא ישוב ביום ראשון, אני אומר את זה כי...
יש בהלה.
אני לא שאני מאזיננו ומאזינותינו את רגישים ורגישות להדרויות.
אגב,
ובצדק, ובצדק, חוו...
חרדת נטישה.
זה לא מרחיק ואחד את נשאנו מחמיא לעצמי, לא הורה, אבל כן.
אבל תראה, אני מחשיבה את עצמי גם למאזינה, אני שומעת את התוכנית כל יום.
כן.
באופן מאוד אובססיבי גיליתי ממש לפני כמה ימים, כשחיפשתי תוכניות ישנות, ואז ראיתי שהכל כבר באייטיונס, אתה יכול לראות שכבר האזנת להכל.
באמת, זה כל כך מחמיא לי ונוגע לליבי, שחרף ההיכרות שלך איתנו,
אני עדיין נאחזת בפנטזיה.
בדיוק, אתה עדיין מסכימה לפנטזיה. זאת אומרת, אני חושב שאדם שמכיר אותנו ועובד איתנו כל כך הרבה שנים, כבר היה אומר, נו די.
יש, החלק הזה קיים. לא, החלק הזה קיים, שני אלה, החלק הזה קיים. אבל קיים בי גם החלק המעריץ, הנאמן, וזה נכון, אני מבינה את המאזינים, אפילו שכשאני מחליפה, כי לפעמים אני גם מחליפה אותך, אז אני גם לפעמים מתבאסת לשמוע את עצמי, אני אומרת, אוי, כבר הייתי בתוכנית, אני כבר יודעת מה היה, אין לי עכשיו מה לשמוע בפקקים.
וואו, תדעי לך שזה ממש ממש נוגע לליבי, זה לא מקריפ אותי
בכלל.
ב-99%
זה נהדר.
לא, אמרתי לא.
זה לא בציניות.
לא מקריפ, לא, בכלל לא. אני חושב שזה מצוין. באמת שכן. אז תודה שבאת היום.
בשמחה, תודה שהזמנת אותי.
גם הערכתי את זה שחנית בחנייה של טל ולא בחנייה שלי. להגיד לך שלא בדרך חשבתי, שאמרתי לעצמי, טוב, אני בטח אבוא, ספנו להחליף את זה, עצמי תחליפה אותי, בטח תכנה בחניה שלי, אבל לא, נו, בסדר, אני אכנה בחניה של טל, ותוך כדי אני עושה עבודה עצמית, אני אומר, תכנה בחניה של טל, מה זה חשוב? מה זה חשוב? מה אתה חושני כלפי חניות? יש לך בעיה?
אני חושבת, קודם כל, קיבלתי הוראות מאוד מדויקות, איפה לחנות? בוודאי, כי אני מתקשרת, כשאני מגיעה, אני מתקשרת לילאיל שתפתח לי את השער, עוד אין לי את הפריבילגיה הזאת ברדיו, למרות שצריכה להיות לי כבר, ואז לילאיל הסבירה לי בדיוק, אומרת לי, ליד האוטו שלי, אבל לא לידו, אחד לידו. זאת אומרת, קצת הסתמכה עם עצמה בהסבר הזה, אמרתי, הבשר, אילי, לבנתי, אילי,
זאת חניה של אביעד.
כן,
נכון.
אז לא, אז היא הייתה צריכה להסביר לי. וגם אחר כך כשהגעת, אני כבר, אני הקדמתי אותך באיזה שתי דקות וחיכיתי לך בחדר, אז אני ישבתי במקום שלך. ואני חושבת שכשראית שחניתי בחניה הנכונה, הרגשת גם יותר בנוח לבקש ממני להחליף. שאני יושב במקום של ברמן. בצער, אני מכבדת את זה, אתה אדם של הרגלים.
גם הערוץ של כאילו להגיד לי, איל, תגיד לי שלא תשב במקום של ברמן, היה חסום. לא, סתם. אבל כן, אנחנו פשוט, זה אדם של...
אבל אני יודעת את זה, כי בכל פעם שנניח אני מבקשת להזיז את היום של הפינה, שזה קורה פעם בשבוע בערך, שאני מתחננת שתסירו אותי מיום ראשון ברבע לשמונה לפנות בוקר, אין שום הסכמה של הדבר הזה.
לא, אבל אנחנו גם מסבירים לך שיום ראשון ברבע לשמונה בבוקר זה משפט בצד מאוד מאוד טובה, בלי להשמיץ את האחרות, אבל זה לא תירוץ, זה אמיתי.
אבל אתם גם קשה, לך באופן אישי, מההיכרות גם, קשה לכם. ובסדר, אני מקבלת את זה גם לי קשה.
אני רוצה לשאול אבל שאלה אחרת.
כן.
כשלא הייתי פה, והחלפת אותי בשידור, האם הורתה לך אילאיל איכן לחנות, כאילו איפה החניה שלי, ולא...
אני לא חושבת, כן, את אמרת לי?
אמרת?
אני חושבת שלא, אני חושבת שאמרה לי פעם אחת בפעם הראשונה שהגעתי.
זה מרגיע אותי שלא, כאילו אני נתפס כמי ש...
אבל זה נאמר פעם אחת בפעם הראשונה. לא, יש הוראות, יש הוראות הגעה מאוד מדויקות, גם יש אס-אמס אישור הגעה יום לפני, זאת אומרת...
לא, סודיות שלי, לילה, אני לא מערר, אני רוצה לדעת כמה מתוכה, זה כפוף לאיזה אנליות שלנו.
יש, יש, אבל זה הכל, אני מאוד...
אבל זה בגלל שהיא גם ליל כמון, בעצם הבעיה היא ב...
אז איליל מסווה את זה הרבה יותר טוב משניכם. אז אולי בעצם את זאת שמתבאסת כשאני מבקשת לדחות את הפינה בשעה לפעמים.
אני לא מתבאסת, כי יודעת שזה לא יקרה. זאת אומרת, יודעת שהיא תגיד, תגיד, אני לא חושב שהיא מתווכת את כל הפניות. נכון, זאת אומרת, רק... לפעמים היא אומרת, היא מדי פעם חגית מבקשת, ואני אומר לה, יופי.
יופי, שתקבל, בסדר. אבל אני חייבת להגיד לך שקורה דבר אחר בימי שלישי, שאני, אם אני כבר פה, אני רוצה לפתוח אותו.
שאני לא נמצא באופן קבוע
שאתה לא נמצא בימי שלישי. עכשיו, יש הרבה אנשים בחיי שרואים בי שלוחה שלך ושל טל, איזושהי נציגה של הרדיו, ואני מקבלת באופן קבוע הודעות שמנסות לרחרח.
כן. זה כמו יושב ראש מועצת התלמידים שמותר לו להצטרף לישיבות צוות, נכון?
ואני מאוד נהנית מהמעמד הזה, שלא יהיה לך ספק. השבוע חברה שלחה לי הודעה שמאוד מאוד הצחיקה אותי. אתה רוצה שאני אשמיע לך אותה?
אני אקח את הסיכון, כן.
לא, לא, זה לא יביך אותך, אני חושב שזה מאוד יצחיק אותך. חברה טובה שלי, לזכותה יאמר שאימא לשניים ואישה מאוד מוטרדת וגמורה. אני אשמיע לך את ההודעה.
מה נשמע? מה קורה? תגיד, אני רוצה גם לשאול אותך. אני כבר חודש לא שומעת, לא רואה את אביעד כיסוס, כאילו אני יודעת שהפסח והיו בחופש וזה, אבל מה קרה? יש לך מושג
איפה? חודש היא לא שומעת.
חודש היא לא שומעת, ואז כתבתי לה...
חודש היא לא שומעת.
כתבתי לה, תגידי, את במקרה מדליקה את הרדיו רק בימי שלישי?
אומי גאד.
והתשובה שלה הייתה, כן, זה היום שאני נוסעת לעבודה.
אומי גאד.
כן.
והיא ענתה לך את זה פשוט?
היא ענתה את זה, כן, זה היום שאני נוסעת לעבודה. והיא אישה שחיה בעולם שבו אתה לא קיים.
שבו מתתי.
כן, אני אמרתי לה, הוא מת, את לא שמעת. לא קיבלת...
לא קיבלת
את הממו.
כן, לא היה פוש אצלך בטלפון. וואו.
זה היה כל כך מצחיק. עכשיו, בהתחלה נורא רציתי קצת למשוך את זה. כן, הוא במצב קשה, את לא יודעת, הוא פרש, הוא לא רוצה יותר.
וואו, היא מדליקה את הרדיו רק בימי שלישי.
רק בימי שלישי, ואני מתארת לעצמי שהיא לא היחידה, אתה יודע? שיש אנשים שמדליקים, כאילו, אני קשה לי כאמור, כי אני מעריצה מקריפה וכל הדבר.
מעריצה לא מקריפה בכלל לה. אבל כן, הבנתי.
ויש, אני חושבת שיש כמה כאלה שמסתובבים בעולם ובטוחים שאתה, לא קיים יותר.
הבנתי. אז הנני כאן.
הוא כאן, הוא כאן, אני יודע, הוא חי.
בדיוק. משהו יקרה, אני מבטיח שחגית תדע. And all I wanna do is to fall in deep. But close ain't close enough till we cross the line. So name a game to play and I'll roll the dice. Hey, oh baby, look what you started. The
take some time. Hey, made too many mistakes. Better get this right. Right. Oh, babe, I love what you started. The temperature's rising in here. Is this gonna happen? Been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move. So baby, come light me up. And maybe I'll let you on it. A little bit dangerous. But baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so into you, into you, into you. Got everyone watching us. So baby, let's keep it secret. A little bit scandalous. But baby, don't let them see it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so into you, into you, into you. Tell me what you came for. Cause
זה מדהים איך אתמול ברגע שנודע על על מותה של העיתונאית שירין אבואק לעיתונאית אל-ג'זירה בג'נין, זה כבר היה ברור, כאילו בשנייה שזה קרה, ששיטסטורם מטורף עומד לי. זה ממש,
תוך שנייה וחצי.
כן.
סיפור קשה, תשמע.
זה סיפור מאוד מאוד קשה.
אבל זה כמובן מיד הולך בעולם למקום של ישראל, רצחה. ויש כאלה שחושבים שזה היה מכוון, או שלא יודעת.
אני לא יודע אם יש אנשים שזה היה מכוון, אבל אין מה לעשות, כאילו עיתונאי או עיתונאית, זה תמיד ייצוג של דבר, זאת אומרת, מה שהמקצוע מייצג, זה האמת.
חופש, עולם חופשי, דמוקרטיה.
הדמוקרטיה, הזכות של הציבור לדעת, כאילו, מה אתה מבקש להסתיר אם אתה משתיק את הקול של העיתונאי, או העיתונאית, ובצדק אגב, ואני חושב שתוך כדי, בגלל שהרי תמיד התגובות הן נורא נורא היסטריות לכל הדברים, וגם עכשיו הן נורא נורא מהירות, ולא בידי אנשים שבהכרח בקיאים ובקיאות במה שקורה.
במה שקרה, נכון.
אז
באיזה שעה?
אז אוטומטית זה נהיה, כאילו רצחת באמת את החופש. זאת אומרת, השאלה אם הייתה כוונה חלילה, או לא הייתה כוונה, הרי.
או שהיה חוסר זהירות, לא. אם אתה יודע, בהנחה שזאת אשמתנו, אז זה חוסר זהירות, וכל הסיפור הזה, תשמע, אני חושבת ש קשה לי עם זה מכמה בחינות. זאת אומרת, אני מבינה את הייצוג של מה שעיתונאית מייצגת. זאת אומרת, זה באמת קשה לי עם זה שהיום פתאום הכותרות היא הייתה במרחק 100 מטר מאיפה שצהל עמדו, וקצת האשמת קורבן, אני רוצה להגיד, באיזשהו מקום. ולא יודעת, גם השיטסטורם, כמו שאמרת, הוא מאוד מתעלמים מהדבר עצמו, זאת אומרת שמתה כאן עיתונאית, הדבר הוא ישר הישראלים, צהל,
מי הרג, כן,
רצחו.
שזה אגב נשא בכל העולם, יש את השאלה של מי הרג אותה, וגם
אין את השאלה באמת, כי זה ברור לכולם שאנחנו, וזה עדיין לא ודאי אגב. לא שזה משנה.
בדיוק, אני חושב שזה לא באמת משנה. זה לא באמת משנה. מי הרג אותה? א', זה לא משנה, בגלל שבכל מקרה הנזק הוא, הנזק התדמיתי שנעשה, אם אפשר למדוד אותו, הוא כבר עצום וגדול.
נכון. אבל השאלה גם אם יש עוד משהו שיכול להזיק לתדמית שלנו בעולם, שאנחנו הרי כל כך
סבורים. כן, לא, להרוג עיתונאית זה דבר גרוע מספיק. וגם... ישנו העניין הזה שהיא באמת הייתה כאילו, זאת אומרת, מאוד קרובה לכבש. שמעתי, נדמה לי, זה היה נד פרייס האמריקאי שאמר משהו כמו, חשוב שתהיה חקירה, או שזה אפילו ביידן אמר את זה, חשוב שתהיה חקירה, ושהאחראים יובאו לדין. ושמעתי את זה, אמרתי, זה כאילו הדבר הנכון להגיד, אבל זה קצת לא להבין סיטואציה של מלחמה. זאת אומרת, זה קצת אמירה איזה פריבילגית אפילו.
לא, גם מה, אנחנו במשחקי הכס, תביאו לי את ה...
הביאו את ראשו של מי ש... אבל אני מאוד מסכים עם הנכונות של ישראל לערוך כאילו בדיקה בליסטית ולבדוק, כי הרי אפשר, אני מבין שזה נשק ששני הצדדים משתמשים בו.
M16, כן.
שבו משתמשים גם צהל וגם החמושים הפלסטינית, ובדיקה בליסטית תוכל לקבוע מאיזה נשק בדיוק נורא הקליע.
נכון. וגם יאיר לפיד הציע
והציע לעשות.
כן.
אנשים באמת נורא מנסים לעשות את הדבר הנכון, אבל זה כאילו נזק עצום. אתמול, אני ראיתי את זה הבוקר במעריב, לא ראיתי את זה... כי אני לא רואה טוויטר.
גם אני לא רואה טוויטר, זה בסדר.
אבל היה איזה מין, המכונה קרב ציוצים בין מוסי רז ממרץ לבין הילד שקד, שרת הפנים.
או, אני אוהבת קרבות ציוצים.
כן, אז הוא צייץ ראשון וכתב, העיתונאית שירין אבו-אקלה נורתה הבוקר בעת עבודתה במחנה הפליטים ג'נין. כך נראה הכיבוש. בתגובה נתה לו הילד שקד, לא. כך לא נראה הכיבוש, כך נראה תעמולה פלסטינית שקרית, כך נראים לוחמים גיבורים שנכנסים לג'נין לפגוש את החמושים בביתם, כדי שאלה לא יפגשו את אזרחי ישראל בברים בתל אביב, בפארקים של אלעד. נגבה את הלוחמים שלנו ונמשיך להילחם בטרור ללא פשרות.
למה הכל כל כך דיכוטומי? הכל...
בדיוק. הכל... כי, אבל, כי, לא, כי את קוראת את זה ואת אומרת, שניכם צודקים, אולי ניפגש איפשהו, אולי ניפגש איפשהו באמצע. על כך הוא הגיב לה, מה בדיוק תעמולה פלסטינית שקרית? זה שהיא נהרגה? לא קבעתי מי הרג אותה. הכיבוש הוא מצב אלים שמביא לנפגעים בשני הצדדים וצריך להסתיים. שזו אמירה שאני חלק גדול מהזמן יכול להזדהות איתה, ועדיין אני חושב שאין שום דרך להגיד אותה כך שהיא תשקע על מלוא המורכבות שלה.
אין שום דרך.
שום דרך.
שום דרך.
נכון?
בכלל להגיד את המילה כיבוש היום, אני חושבת שזה מאוד ריסקי.
אז, ותנועת שלום עכשיו, גם היא ענתה לילד שקד, היא אמרה, כשיהיו כאן שתי מדינות, אז לוחמים גיבורים לא יצטרכו לפגוש חמושים בביתם, אלא בסמוך לגבול ברור ובר הגנה, ומנכלית שלום עכשיו, הוסיפה, לוחמים גיבורים שפוגשים אנשים בביתם, זו פחות או יותר ההגדרה לכיבוש. מקל לנו גבול נורמלי, הלוחמים הגיבורים היו יכולים לבלום את החמושים לאורכו, והם לא היו פוגשים את אזרחי ישראל, לא בברים, לא בפארקים ולא בהתנחלויות. כמובן שהדברים של מוסי רז ממרץ קיבלו מתקפות גדולות יותר.
ברור.
אני חושב שגם רוב האנשים לא ערוכים כאילו לשמוע את ה...
אני חושבת שקשה היום מאוד להגיד אמת שהיא מורכבת. או בכלל, כל דבר שהוא מורכב נורא קשה, זה או שאתה בצד הנכון מבחינת צד אחד, או שאתה בצד הלא נכון מבחינת אותו צד. זה, אני למשל מאוד מאוד נזהרת מלהתבטא פוליטית. אני גם לא מאוד בקיאה בתחום הזה, אני לא צרכנית אקטואליה מאוד כבדה, כי זה עושה לי חרדה. לא כי זה לא מעניין אותי, פשוט קשה לי לצרוך חדשות וקשה לי להיות מורה בפוליטיקה, אבל באמת היום נורא, נורא קשה לבטא איזושהי עמדה או איזושהי דעה. אני כתבת של עיתון הארץ, ומספיק שאני כתבת תרבות, אני לא קשורה לפוליטיקה בכלל, וכתבה שלי רעיון עם סטנדאפיסט או שחקן תיאטרון, או מקבלת תגובות של למה התראיינת על עיתון הארץ, עיתון של שמאלנים. עכשיו, זה לא, אני לא מדברת פה ספציפית על הארץ, יש פה בעיה.
בוודאי שיש בעיה.
וההתעלמות גם מעצם הסיטואציה הטרגית הזאת שעיתונאית, שהתפקיד שלה הוא לדווח משטח מלחמה, נהרגה. וזה...
שזה דבר היום ונורא, וכמו שאמרת קודם, אף אחד לא מתפנה לטרגדיה, כי יש מיד איזו כזאת חרדה איומה ונוראה, מילא בחוץ בעולם, בסדר, אנחנו מבינים שהסיטואציה בעיניים חיצוניות היא תמיד...
היא עוד יותר טרגית.
עוד יותר טרגית, וכאמור מתפרשת בצורה מאוד... מאוד היסטרית ודיכוטומית.
מאוד, ואנטי-ישראלית.
ואנטי-ישראלית מאוד, באופן מובהק ושאיננו בהכרח מוצדק.
בלחדי.
אבל זה נגיד מעצבן אותי, את מבינה?
מאוד מעצבן.
כי זה בדיוק הסיפור הזה של... של מה מותר להגיד ומה... כי לא ייתכן שחבר כנסת ממרץ ובלה חדיד, חבר כנסת ממרץ שאומר משהו על הכיבוש, ובואו בזהירות נקשיב שנייה למה שהוא אמר, כי הוא באמת לא סימן אשמים. העיתוי שבו הוא אמר את זה הוא עיתוי שבו יש האשמה, אבל הדבר שהוא אמר, אם אנחנו מנתקים אותו כאילו מקונטקסט, הוא אומר... יש פה כיבוש, בתוך כיבוש מתקיימת איזושהי מלחמה תמידית בעצימות נכון. כזאת או אחרת. נכון. ובתוך כך קרה מקרה מאוד מאוד טרגי שבו נהרגה עיתונאית. מי אחראי לכיבוש? נראה לי שהתשובה אחת משמעית היא הכובש. זאת אומרת, אני לא כאילו...
זה דיון, אני מפחדת להיכנס איתך לדיון הזה.
בסבבה, אני פחות מפחד, אבל כאילו שוב, העיתוי הופך את זה לפרולמה. אבל לא ייתכן שהדברים שהוא אומר הם שקולים לפאקינג בלה חדיד, שכל המדינה נורא נורא עסוקה במה היא אומרת. מה היא אמרה אגב?
נורא אכפת. היא לא אמרה כלום, היא פשוט העלתה 30 סטוריז ברצף שמסקרים את הדבר הזה שקרה, וכל מיני דעות מן הסתם פרו-פלסטיניות על כל הסיטואציה. אבל ממש באובססיביות העלתה 30 סטוריז. עכשיו, תראה, יש לה איזושהי תחושת צדק שהיא מגנה על משהו, ולי מאוד קשה עם, בוא נגיד את האמת, אמריקאים. זה לא משנה אגב אם זה יהודים אמריקאים, פלסטינים אמריקאים שיושבים במקום רחוק ולא חיים את המציאות כאן, והמלחמה שלהם זה, אתה יודע, אוטו פרי פלסטיין, ובאותה מידה גם להגן על ישראל, זאת אומרת, הכל, מה שאמרתי מאתך, הכל...
השאלה אם זה לא מציק לך יותר עצם ההתאבססות על מה אמרה בלה חדיד, מאשר שהיא אומרת, בסדר, נו, גם אני יש לי כל מיני דעות, כל מיני דברים שקורים בעולם, לא מבין בהם דבר חצי דבר.
אני חייבת להגיד שנורא מצחיק אותי השם בלה חדיד, כי בלה עושה לי קונוטציה לפינוקיו, סורי, זה אני חייבת לשים על השולחן, זה קודם כל. כן,
אבל היא מאוד אובססיבית עם זה.
היא מאוד אובססיבית עם זה. אותנו זה נורא מטריד, כי אני חושבת שנורא קשה, כאילו נורא נורא קשה להיות, אתה יודע, לדעת שיש מישהי עם המון כוח באינסטגרם ששונאת אותך.
אבל אני חושב שהכוח שלה הוא יותר אסתטי מאשר כאילו.
אגב, זאת בלה, נכון? זאת לא ג'י-ג'י. אני כנראה חושבת שזאת ג'י-ג'י.
לא, זו מאז מתמיד את הבלה חדיד. ג'י-ג'י
לא שונאת אותנו? אפשר לישון
בשקט? אני יותר רצי שהיא סוער, ונראית לי האחות כאילו יותר מרימה, היא אוהבת מסיבות ושנצים.
היא אבנר.
בדיוק. היא אבנר נתניהו.
אבנר חדיד.
טוב, זה באמת כאילו, אבל דבר מאוד מאוד טרגי, והיום שקרה, אני גם שואל את עצמי, כי הדבר הזה מכוסה על ידי תקשורת, ואני חושב שעבור עיתונאים, כשעיתונאי או עיתונאית מתים, זה ממש כאילו... זה עוד יותר
טרגי. אתה אומר לי את זה כעיתונאי.
אני אומר לך את זה כעיתונאי, ממש, יש שם איזה מין, סף, אגב, בצדק.
אתה יודע, איזה תהום יש ביני לבינה? אני,
לבין שירין אבו אקלט.
אני כתבת תיאטרון, מה יכול לקרות לי? משהו בקאמרי, איזה כרטיסן ישים לי רגל, מה יכול לקרות? אין לי, אין, אני רק יכולה להריץ אותה, באמת, התרומה שלי לעולם היא לא משתווה לשאלה בכלל.
מיד, אנחנו עם סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ואומנויות מספר 1 בישראל, היום הפתוח ב-17 במאי בשעה 4 לפרטים ולהרשמה התקשרו כוכבית 8085. היום ספרו לנו על מורה או מורה שהשפיעו עליכם, אבל השפעה מאוד מאוד דרמטית, שממש או במקום עזרו לכם לעשות איזשהו שינוי, או כאילו אתם היו מורים שלכם לפעמים מלא זמן, אבל עד היום כאילו משהו שקרה איתם
גם לרע, נכון?
השראה לחייכם.
בקטע, רק בקטע טוב? רק בהשראה?
לא רק בקטע. לא, אבל לא מורות ומורים שכאילו לא איזה אביוז כאילו בכיתה.
אבל נניח אם מורה, אתה חלמת להיות שחקן, ומורה אמר לך, אתה לעולם לא תהיה שחקן, לא יודעת.
והנה הוכחתי, זה לא כאלה? לא כאלה.
לא כאלה, אוקיי.
את יודעת, לא.
אז רק דברים טובים.
רק השפעות טובות וחיוביות והשראות.
אבל אפשר גם השראות על דברים מצחיקים? מותר אליל? דברים מצחיקים? נגיד, המורה לספורט שבא עם הברמוד קצר מדי, ואז גם אתה החלטת לאמץ את הלוק.
לא, דברים משרות גדולות, סיפורים.
איך אני אוהבת המורה לספור.
באמת, שינו את חייכם. 1-900-7299-99, המורה או המורה ששינו את חייכם, 1-900-7299-99, או בוואטסאפ, אם בא לכם, 054-999-4399, זה הוואטסאפ. Yeah.
לדוגמה, בחסות סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל. באו ליום הפתוח ב-17 במאי ב-4 אחר הצהריים בקמפוס נמיר. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 8085.
איציק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, חגית ואביעד.
מה שלומך, איציק?
מעולה. מעולה.
איציק, אנחנו ביקשנו לשמוע היום על מורה או מורה שהייתה להם השפעה עמוקה ודרמטית עליכם, על החיים שלכם. במי מדובר?
יפה, אז מדובר במורה זיכרונו לברכה בשם אבשלום דרורי, ואני מדבר על משהו שאירע לפני הרבה שנים. בשנת 60 למדתי בתיכון, הוא לימד אותנו אנגלית בהיפנוזה קלה. לא ידענו את זה.
לימד אתכם אנגלית? מה?
מה? בהיפנוזה קלה?
הוא היה מורה לאנגלית, למדתי בתיכון, והוא היה מכניס את הכיתה למצב של היפנוזה קלה מבלי שנדע. אחר כך היה גם השגות על הנושא.
אולי מוצדקות, איציק, לא?
נשמע מבוא לקאט.
לא, ממש לא. עכשיו, בוא נאמר ששנת 60-64 זה לא השנים שאנגלית הייתה שימושית בארץ, אבל הוא לימד אותנו ככה. ואני אחרי הצבא התחלתי לעבוד עם...
רגע, אבל אני חייבת שנייה לשאול, איך הוא היה מכניס אתכם להיפנוזה? זאת אומרת, מה הוא היה עושה?
תראי, הילד, אני הייתי ילד בכיתה, בתיכון, בכיתה ראשונה, כמה אנחנו היינו מודעים למה שעושה לנו המורה?
הבנתי.
לא היינו כל כך מודעים לזה.
אבל אתה זוכר, כאילו מאיפה אתה יודע שמדובר היה בהיפנוזה קלה?
בדיעבד.
אחר כך היו כתבות.
רגע, ואתה יודע כן להגיד משהו ש... על איזה טקס נגיד שהיה בתחילת השיעור?
לא, איך הוא עשה את זה? לא הובהר.
כלום, לא היה נגיד, לא יודע מה סתם, הוא נכנס לכיתה ובמשך דקה אתם כולכם צריכים להיות בשקט. היה משהו כזה?
לא זכור לי.
לא זכור לך. טוב, זה גם היה לפני המון זמן.
הכניסה למצב לא ברורה לי. אבל התוצאה היא שאחרי הצבא, בשנת 66, התחלתי לעבוד עם אמריקאים. וכמו שאמרתי מקודם, האנגלית בתקופה היא לא הייתה שפה נפוצה בישראל. חוץ משירים כמובן, והתחלתי לעבוד איתם, ופתאום האנגלית התחילה לצאת לי כמובן מאליו.
זה כאילו היה נעול באיזה מגיעה.
זה עד היום נעול אצלי בראש, מכיוון שהקליטה שלי של האנגלית היא כל כך טובה, הייתה במשך השנים, היום אני כבר, טוב, לא בלשן, אבל אני מדבר אנגלית יפה מאוד.
אז זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר זה שהאנגלית שלך, בעקבות השיעורים איתו, הייתה טובה, אבל בחוסר פרופורציה סתם לכמות השיעורים או לכמות החומר שלה או משהו טכני.
בוודאי. תראה, אנחנו, בוא נאמר שאז אולי לא הייתי כל כך מודע לכל הנושא, כן, היום בשנים עברו, אבל ההגדרה היא שברגע שהתחלתי לדבר, הייתי במחיצת אנשים שדיברו את השפה, זה היה לי פתאום די טבעי לקבל ולהתחיל לענות להם בצורה הנכונה בדברים שיצאו לי מתוך תת ההכרה שלא ידעתי שיש לי אותם שמה.
ושמעת אנגלית רק בשיעורים של המורה הזה? זאת אומרת, לא היה... טוב, טלוויזיה לא היה.
בתקופה היא אנגלית, כפי שאמרתי, לא הייתה שפה כל כך כמו היום.
ואתה אומר, אבל, כי אתה יודע, מפתה להגיד, טוב, אז שפות הן לפעמים נקלטות בכל מיני צורות תת-הכרתיות. זאת אומרת, אתה נקלע לסיטואציה שבה אתה צריך להשתמש בשפה ומגלה שיש לך כישורי שפה רחבים יותר ממה שחשבת. אבל אתה אומר שהיה דיבור אחר כך?
אני לא כזה בלשן בשפות.
היה דיבור אחר כך על היפנוזה? דיבור
אמיתי? היה אחר כך את זה גם בעיתונות.
שמה? שמורה, מורה?
למה הוא עשה את זה? זאת אומרת, התגלה כאילו הנושא, ואז הייתה איזה מאומה קלה, והוא נאלץ להפסיק את זה.
כמה שנים אחרי היה את הדיבור הזה?
כמה שנים אחרי זה, מה?
כן, שלמדת אצלו. בעצם על הדבר הזה.
מתי התחילה המאומה?
כן.
או זהו, כמו שאנגלית לא הייתה שפה סגורה, גם העיתונות לא הייתה מי יודע מה, אז לא, התקופה לא זכורה לי, מתי התחילה, אבל אני יודע שפתאום
תשמע?
בעיתונות על המורה לאנגלית אבשלום דרורי, שלימד ללא רשות בהיפנוזה קלה. אני חושבת שיש הכתבות האלה באיזשהם מקומות, אולי אצל... איך נקראת החברה הזאת? על שמך זה אולי חגית של העיתונות?
יפעת.
יפעת,
כן. על שמי יש רק חברת פיצוחים, אין שום דבר אחר.
כן, בסדר, אוקיי.
יפעת, זה מצחיק. זה דומה לחגית.
הנה, אבישלום דרורי היה הארץ הישראלי השני ללימודי טייס, מלוחמי הקומנדו הבריטי במלחמת העולם השנייה, ורוב ימיו מורה לשפה האנגלית, בשנותיו האחרונות נודע כעורך מופעי היפנוזה.
וואו,
איזה סיפור מטורף.
ואתה אומר שהיה פרקטיקת ההיפנות בכיתה.
הוא עשה לכם סטאז'.
וואו.
יכול להיות, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל...
כאילו, אני מתאר לעצמי שגם קל לך להיות כאילו סלחן כלפי זה, כי אתה אומר, האנגלית היא מאוד איכותית בעקבות זה, אבל... obviously, זה לא צריך היה לקרות.
הוא ממש, וואו, זה הסיפור, אני שמעתי את הסיפור הזה. היה סיפור נורא מפורסם עם האיש הזה, שהוא במהלך מופע היפנוזה, היפנית איזושהי נערה והיא נרדמה, והוא לא הצליח להעיר אותה. היה סיפור מטורף, ואז הביאו איזה מומחה נורא גדול שהצליח זה, ואז הסדירו את עניין ההסמכה בהיפנוזה בישראל.
איציק, תודה רבה.
זה קטע. תודה איציק, סיפור מדהים.
שידורים נעים לכם, אני מאזין קבוע.
תודה רבה איציק, להתראות. ליאור, ליאור, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מצוין, שלכם?
בסדר ליאור, לא שמנו לב שאנחנו טיפה חורגים עם הזמן, אז בואי ספרי לנו.
אין בהיפנוזה.
בדיוק, על המורה או המורה שהשפיעו עלייך.
אז ככה, אני מוזיקאית, ובכיתה י"ב הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, ואני הולכת על זה בכל הכוח, ובעצם יש צומת שצריך לעבור אותה, שהיא או בחינה למוזיקאי מצטיין בצבא, או בחינה לתזמורת צה"ל. ודווקא בשנה שלי אי אפשר היה להתקבל לתזמורת צה"ל, היה יותר מדי בנים שהתקבלו שנה לפניי, זה היה או מוזיקאי מצטיין או כלום. בסדר, זה הסיטואציה שהייתה, וזה בחינות נורא קשות שמתקבלים אליה רק ממש מעט אנשים. אז לכן אמרתי למחנך שלי שתקשיב, זה עכשיו כל החיים שלי תלויים בזה, אני חייבת שתעזור לי.
זה באמת נראה ככה בגיל הזה. בגיל הזה את חושבת שמה שתעשי בצבא זה יכתיב את שארית חייך, ואני גם מכירה את זה.
אבל האמת שגם צדקתי בנוגע לזה.
אוקיי.
זה אומר אם אפשר להתעסק כאילו במוזיקה כמו ספורטאי מקטן.
כן.
אפשר להמשיך לעשות את הדבר הזה תוך כדי הצבא. אז הוא שחרר אותי במשך חודש עליהם, חודש וקצת מהבית ספר, והיה, אני חושבת שעדיין יש את זה, איזושהי מערכת ממוחשבת כזאת שכל חיסור, אז רושמים את זה שמה.
כן.
הוא שחרר אותי בערך 180 שיעורים, כדי שאני אוכל להתאמן בבית לקראת הבחינות האלה.
וואו.
כן, אז אחרי זה, אחרי הבחינה...
בסוד?
מה זה?
בסוד זה קרה?
לא.
יופי, עוד יותר טוב. עוד יותר טוב.
איזה חמוד.
לא, כי מה שם איזה מרכיב של אל תספרי, הייתי אומר, כבר זה גרוע, אבל...
לא, אני התקבלתי
את זה. הוא נלחם מול המערכת כדי שתוכלי לקבל את זה.
כן.
איזה יופי.
הוא עשה את זה, והמנהלת ידע מזה, ובאמת קרמי דניאל, אני חייבת לך את הקריירה שלי, אני ממש נמצא עכשיו, אז אני ממש...
רגע, ואז התקבלת?
התקבלתי, כן.
ורגע, והיום את גם עוסקת בזה? זאת אומרת, זה...
כן.
מה את עושה? איזה סוג מוזיקאי?
כן.
אני מנגנת בכלי הקשה, בהרכב שכולו כלי הקשה. עם כל מיני כלים כמו מרימבה, ויברפון, מלא, באמת מאות כלי
הקשה. זה הרבה זיעה. זה מאמץ גופני הדבר.
פרקשנס?
אבל זה שווה את הכל, באמת.
וואו. תודה רבה. ליאור,
ותודה
לקרמי, בהצלחה.
בהצלחה.
אז גם ליאור וגם איציק קיבלו 300 שקלים כל אחד, אנחנו צריכים להחליט מי מקבל עוד 600 שקלים לקניות.
תראה, מצד אחד, שניהם כאילו זכו, נראה לי פשוט...
חצי?
כן.
חצי, תראי כמה מהר, את כבר נופלת בחצי.
למה? כי אני מאזינה,
בסדר.
אני מקריפה בתוכנית, אז אני כבר יודעת.
אז 300 שקלים נוספים לכל אחד, גם ליציק, גם לליאור, ביחד 600. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל. היום הפתוח הוא ב-17 במאי, בשעה 4. לפרטים ולהרשמה ייכנסו, חייגו, כוכבית 80-85. אוי דודוביץ', שרון דודוביץ', ספורט אחת, מה העניינים?
בוקר טוב יד, בוקר טוב חגית.
שרון, מה קורה?
בסדר, מה שלומכם?
החבר החדש לי בפייסבוק.
באמת?
נהנה מכל הפרק.
וואו, אתם שניכם כל כך עדכניים.
כן, זהו.
וואו.
גם במקושרים היא כבר עוקבת אחריי.
באתר חבר'ה.
בדיוק. יש, תראו, העניין בסוף, הבסיס של הדת ספורט והדת כדורגל, זה לשמוח. זאת אומרת, זה איך אתה שמח ואיפה אתה שמח, והאם עד כמה אתה שמח, וכל שאתה יותר שמח, ככה הרגע יותר היסטורי. ונדמה שבשנים האחרונות יש איזה ניסיון, מה שנקרא, למשטר חגיגות, ומתי מותר לחגוג ומתי לא. השבוע...
אתה מדבר על עניינים של כאילו עד כמה החגיגה אלימה או על משהו אחר?
לא, 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 המשטור אולי זה לא נכון, אבל לא, פשוט האם בסיטואציה מסוימת נכון לחגוג, או אסור לחגוג, או יותר מדי חוגגים או דברים כאלה.
אוקיי.
עכשיו, השבוע מכבי חיפה בכדורגל זכתה לא רשמית אבל מעשית, לא חשוב ענייני הפרשים, אבל היא הולכת לזכות באליפות, באליפות ישראל, וזה רק נגיד שזה אליפות שנייה, וזה אחרי המון שנים שמכבי חיפה הייתה חלשה, ובאמת המון שנים קשות מאוד לאוהדי מכבי חיפה. השבוע מכבי חיפה זכתה באליפות שהיא לא מנצחת. לא רק שהיא לא מנצחת, היא מפסידה, ולא רק שהיא מפסידה, היא מפסידה בבית לריבה הכי גדולה שלה, למכבי תל אביב, ובעוד משחק רע, ומפסידה 3-1. ובמקביל, הקבוצה היריבה שלה, מה שנקרא לתואר בצמרת, הפועל באר שבע גם הפסידה, ובגלל זה, היא שני מחזורים לסיום העונה ביתרון של 6 נקודות, והפרש שערים מאוד מאוד גדול, אז היא דה פקטו זכתה באליפות. ואז,
וואו, זה היה משוואה מתמטית, שרון, לא צריכתי להבין כלום.
זה עניין מתמטי, כן, זה בעיה. ספורט לפעמים זה לא כיף כשנכנסים לסטטיסטיקה ומספרים. אבל אין לנו כזה שהייתה בסה מאוד גדולה אצל אוהדי מכבי חיפה בגלל ההפסד. אבל אז ניסו, או לא ניסו, אלא אמרו רגע, אבל אוקיי, למרות הכל, למרות ההפסד, ולמרות שדרך אגב הם בתקופה לא כל כך טובה מבחינת תוצאות, זכינו באליפות.
וואי, אבל איזה דבר מדהים זה, כי בעצם לא היה את הרגע שבו אפשר היה לקפוץ ולהגיד זכינו באליפות. זאת אומרת, צריך היה להתבאס ולהגיד אבל זכינו באליפות.
בדיוק, וגם הם כאילו חגגו וחלק אולי קצת פחות, ונגיד הקפטן לוקח את המיקרופון ואומר למרות הכל אנחנו נחגוג ולא ניתן שיצחקו עלינו, ואז מתחיל גם באצטדיון אבל ברשתות החברתיות לחגוג, לא לחגוג, נראים פתטים, לא נראים פתטים. זה כאילו איזשהו דיון שהוא נראה ילדותי וכל הספורט ילדותי, אבל הוא כאילו מעניין, האם אתה באמת, באמת חוגג, האם אתה חוגג באמת על ההישג שלך של כל השנה?
אבל זה נורא נורא מסובך, אתה מבין? כי כאילו, היית אומר לי, זכו באליפות, אז הייתי אח שלי הוא עד של מכבי חיפה, אז אני מדמיין אותו כאילו בסלון, רואה את המשחק סופר שמח, או במקרה, אבל... אבל זה נורא מוזר להיות מבואס ושמח. בו זמנית, אלה החיים כמובן.
אני לא עד הסוף הבנתי. אני כאילו, הם ניצחו מה? ניצחון טכני? אני לא...
לא, לא, לא. הרי בליגה יש עניין של נקודות. אתה צובר נקודות לאורך כל המחזורים. ונותרו עוד שני מחזורים לסיום העונה, ובכל מחזור אפשר להשיג 3 נקודות. אז זה אומר שהם כרגע מובילים ב6 על המקום השני.
ולמרות שהם הפסידו במשחקים האחרונים, הם כן מובילים מבחינת הנקודות?
הם מובילים מספיק, למרות הם בתקופה לא טובה במשחקים האחרונים, והם מובילים מספיק כדי לזכות באליפות. אז הם זכו באליפות על כל העונה, והם זכו באליפות על ההישגים שלהם בתחילת העונה.
אז למה? תורים על עצמכם. מה הבעיה? שישמחו.
הבעיה היא שאתה...
ניצחון זה ניצחון.
כן, אבל תחשבי את הסיטואציה שבה אתה צריך להיות נוכח בהפסד, מקומית בהפסד של הקבוצה שאתה אוהד, ולהגיד, איזה כיף, זכינו.
זה הכי גדול, לא סתם הפסד, הפסד לך יריבה הכי גדולה שלך בבית, קיבלת 3 שערים במכבי תל אביב.
וואו.
אז זה כאילו...
טוב, החיים הם מורכבים, גם לאוהדי כדורגל.
כן, אבל זה... אבל אנחנו מדברים על תחום שיש בו כאילו תחתוני מזל, מכות ביציא, כאילו דברים שהם לא בשפת המורכבות. אתה רוצה לשמוח, שמח, קבל שמחה, הנה שמחה.
אני אסכם ואומר שמי שציין את השבוע, שזה היה נראה כמו אנשים שבאים לרחבת הריקודים בחתונה, עוד לפני שהם שתו, ואז אתה משחק את עצמך רוקד.
אתה עושה פנטומים, אתה עושה פנטומים של...
אני ממש יכול לדמיין את התנועות. זה הדימוי מושלם.
במבוליאו.
שרון, תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי.
סוס.
בוקר טוב, הבוקר, יום חמישי, 12 במאי, ברמן כאמור בחופש, שוב בראשון. בוקר טוב, חגית גינסבורג.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מעולה.
יופי.
היום אני גם חשה הקלה יוצאת דופן.
אוקיי.
אתה יודע למה?
למה?
כי אדם לוין הלך. הלך. חזר לו מאיפה שהוא בא.
אדם לוין, אני חושב זו הישראליזציה המהירה ביותר אי פעם.
תקשיב, אני לא יכולה, אני לא יכולה לשמוע יותר על מרון פייב, אני לא יכולה לראות את החולצות שלו בלי, תמונות שלו בלי חולצה.
ממש.
עם כל הקעקועים, אני לא יכולה לראות יותר ממים על זה, על הקעקועים שלו. אני די,
את כל הסטורים. אני יכול לראות יותר את הפוסטים האלה של כאילו אתם אוהבים אותו, או שאתם אוהבים אותו ממש.
מי, אין לי שום רגשות לאיש הזה.
אבל הוא באמת, תדעי לך שיש אומנים בינלאומיים שהם נהיים מאוד מאוד ישראלים עם השנים, כי הם מגיעים לכאן שוב ושוב ושוב, ופתאום גם הם לא צריכים, כל מיני ניקייבים כאלה, מייקל סטייפ, כשהם לא מופיעים, אבל רק מישהו ראה אותם הולך בתור דור.
הוא היה כאילו, הוא היה בא לבקר גם בלי קשר?
אדם לוין?
כן.
לא, בגלל זה אני אומר, זה כאילו נורא נורא מהר. יש לך כל מיני ניקייב, גליקר, כל מיני אנשים שאתה אומר, טוב זה, את ישראלית, שחרי.
גלית.
והוא בשנייה, מה זה, מהרגע שהוא הגיע לכאן כבר פתח את החלון של המלון ואהב.
קודם כל יש לו שם מאוד ישראלי.
הוא גם יהודי.
הוא יהודי, ברור, אבל גם
הוא אדם לוין.
לא קוראים לו ג'יימס לוין, קוראים לו אדם לוין.
קוראים לו אדם לוין.
שזה שם של חבר שלך מהכיתה שהלך להייטק, כאילו.
זה שם של חבר שלי מהכיתה שהלך להייטק, ותכף כאילו הוא עושה אקזיט.
אקזיט.
זאת אומרת, בסופו של דבר, שאני ממש יודע שעוד 3 חודשים, אני אקנה באדם לוין. אפילו שכשהיינו יחד בבית ספר, כאילו היה אדם המניאק, וכאילו הייתי הכי מתנשא עליו.
אני לא חושב שהיה מניאק, אני חושב שהיה חנון מעצבן כזה.
אדם לוין שהייתי בכיתה?
שהיה איתך בכיתה, כן. הוא היה כזה פוץ, כאילו, היה כזה אמורת, תאית חשוב בין 8-12.
אבל הוא היה גם מניאק, כאילו, נגיד היו עושים פרויקטים בזוגות, אז הוא לא היה מס כי הוא אומר, אני יכול לעשות לבד.
בדיוק.
ואז כאילו מי ידאג לאנשים כמוני, אם אתה תעשה את הפרויקט במדעים לבד, למה אתה מניאק? זה אדם לוין.
זה אדם לוין. עכשיו, חוץ מזה שהוא באמת חתיך, אני לא מתווכחת עם זה, חתיך, קעקועים, הכל מגניב.
למרות שכמו כל עירום שהוא נכפה על המרחב הציבורי בתדירות גבוהה מדי, בשלב מסוים הוא מאבד מהאטרקטיביות שלו עבורי.
אבל פה זה שאלה של ביצה ותרנגולת. אני אסביר לך למה. כי אני, יש לי הרבה חברות שהן, בסדר, בנות גילי, רובן אמהות, החיים לא פשוטים להן, והן הלכו לפרוק עול בהופעה של מרון פייב, כאילו הן נסו באמת, כאילו, לא יודעת, בומבמלה, כאילו זה היה באמת, עכשיו, אני רואה את הסטורי של חברות שלי, אחת אחרי השנייה, והן כולן צועקות לו, take your shirt off! היו גם כמה סתומות שצעקו לו בעברית, שזה מאוד הצחיק אותי, תוריד החולצה! עכשיו, אתה כבר לא יודע איפה מתחילה הפתמה של אדם לוין, ואיפה נגמר הלחץ החברתי מסביב. מאיפה זה בא? מהרצון שלו להוריד החולצה? שהקהל, היה איזה שלב, אני ראיתי בסטורי, שהוא לבש, הוא הוריד חולצה. היה בלי החולצה. הלך, שם חולצה אחרת. הקהל צעק לו, בואו, כאילו, תוריד את החולצה. הוא אמר, אני יכול להישאר רגע שנייה עם החולצה? נו, no. עכשיו כמובן צעקו לו גם לא. כאילו, לא. ואתה...
וואו, באמת זה קרה?
זה קרה. אני ראיתי את כל הסטוריז. כי רציתי אחר כך שיהיה לי סיבה ללעוג לחברות שלי.
זו אובייקטיפיקציה קלאסיק.
מאוד,
לא?
מאוד.
זה מה שמכונה החפצה.
החפצה. חד משמעית. עכשיו, אתה שואל את עצמך...
אני יכול לצאת חולצה? לא! מה זה תוריד חולצה? מה הם צועקים לאדם תוריד חולצה?
הכי מצחיק שחברה שלי צועקת לו לא, ואז אני שומעת גם את בעלה המסכן, שהוא קרא כך מושפע, לא, בעצם לא אכפת לי. אתה שומע את זה כזה בסטורי.
וואו. שבעלה הוא אדם לוין.
אדם אמיתי.
שהיה איתי בכיתה. ושאף אחד לא צועק לו אף פעם, תוריד חולצה!
היה גם סיפור עם הגיטריסט שעמד לידו, אני לא יודעת אם הוא איזה גיטריסט מוכר או לא יודעת מה, אבל כולם צחקו שהוא נראה כמו נדיר אקרמן, הוא מהאייטקס, מארץ נהדרת, הדמות של אודי
כהן. כן, כן, כן.
ואיזה ביטחון עצמי יש לו לעמוד. אתה נראה בחור פשוט, עם שיער ארוך כזה וזה, עומד, מנגן בסבבה שלו, כולם נורא הופתעו שיש לו כזה ביטחון, לעמוד ליד אדם לוין.
הוא הגיטריסט של מרון 5 או הבסיס של מרון 5?
אני לא יודעת, פה נגמר הידע שלי בנושא.
כן, כן, משם הביטחון, מהמיליונים ומה...
אני לא יודעת אם זה מישהו שהוא יראה, לא יודעת, הייתה התייחסות מאוד ספציפית לגיטריסט הזה שבא ועמד ליד אדם לוין, ואין לי מושג מי זה, אני נשמעת פה ממש סתומה, אבל באמת שזה פשוט לא אכפת לי.
זה בסדר, הכל בסדר.
אני שמחה שהדבר הזה נגמר, שנגמרו הסטוריות של כל החברות שלי, שהוא הלך. אני שמחה, אני אגיד לך גם עוד משהו, אני הולכת לצאת עכשיו בת 208 ולא אכפת לי. אני גרה ברמת גן, לא ליד פארק הירקון, בצד השני של רמת גן, ואני שמעתי את ההופעה. עכשיו, לא שמעתי את החלק הכיפי, המוזיקה, השירים, לא ראיתי שום פתמה. כל מה שהיה זה הדים של בסים, שנשמעו כאילו המשכנים שלי עושים
למה
הסיבה.
למה אני מרגיש שבשבוע, שבועיים האחרונים, ולא רק בגלל שאנחנו דיברנו על זה, יש איזו התעוררות של שנאת הרע שבוקע מפארק הירקון.
איף, כי
הרעש... כאילו משהו השתנה, דציבלים עלו, או שזה פשוט לא היה הרבה זמן בגלל הקורונה.
אני יצאתי לתחקיר, כי אני כידוע עיתונאית חשובה.
נכון.
יצאתי לתחקיר. כשאני אומר תחקיר, כתבתי פוסט כועס בפייסבוק, ומישהו הגיב לי, ומסתבר שהם שינו את הכיוון של הבמה בפארק הירקון. היא בעבר פנתה לכיוון הלונה פארק, אני חושבת, לא התפוסתי במילה, פנתה לכיוון הלונה פארק, כך שישפיע יותר על תושבי רמת החייל, וכל האזור הזה שם.
כאילו הצפון מזרח העיר.
משהו כזה.
במזרח תל אביב, כן.
ושינו את הכיוון של הבמה.
אוקיי.
והיום כנראה שהבמה פונה יותר לכיוון הערים שסובבות את תל אביב, שזה רמת גן, גבעתיים, קריית אונו.
ואולי גם על הצפון הישן של תל אביב, כחלק המערבי הצפוני,
נכון.
כן.
ומה שקורה זה שאני שגרה 5 קילומטר מפארק הירקון, שמעתי את הבסים של ההופעה, כאילו, עכשיו אני יודעת, אני כאילו מפחדת להגיד את הדברים האלה בכל רם, כי איזה מוציא אותי תרחנית, ותמיד התגובה הכי ישראלית טיפוסית זה, מה, בטח כיף איתך במסיבות. זה לא היה כיף, זה לא היה לשמוע מוזיקה, זה היה, הקירות של הבית שלי רעדו, בגלל הופעה שקורית 5 קילומטר של
להקה. אני באמת, טוב, אולי נדבר על זה אחד. למה את מרגישה צורך להתנצל, אבל רעש זה דבר איום ונורא.
מאוד מייק.
אם כבר, הוא קל לי שכבר הגעתי לשלב בחיים שבו מצפים ממני לסלוד מהרעש, שכאילו אף אחד לא מעקם לך את הפרצוף שאתה מסתכל. בטח חבר.
זה היה.
זה גם מצחיק שהוא לא הפסיק להגיד, I love תל אביב, I don't care, I love תל אביב.
I don't give a shit if I said that, כאילו, שתי הופעות.
שתי הופעה, כן.
I faced that last night, but I love this fucking city. עכשיו, איזה סחר.
זה גם מצחיק שהוא מרים לתל אביב, בעוד שהרמתגנית היא זו הסובלת.
שסובלת.
זאת אומרת, את גם חוטפת רעש וגם לא מקבלת את האהבה. לפחות היה צועק רמתגן I love you ומפצה אותך.
עכשיו תראה, אדם לוין הוא אחד שמעלה לסטורי שלו, אתה לא כל כך בקיא בסטורי, אבל אתה יודע פחות יותר חזובת שאם מישהו מתייג אותך, אז אינסטגרם נותן לך אפשרות לעשות שייר בסטורי שלך.
אם אני עכשיו
מצלמת אותך, אם אני עכשיו עושה איתך סלפי, מה שאני לא עלה בדעתי לעשות, אבל אם עכשיו אנחנו עושים סלפי ואני מעלה על סטורי שלי, תיאורטי, רק תיאורטי, מתייגת אותך, אתה תקבל הודעה באינסטגרם שלך שאני תייגתי אותך, ואתה יכול להוסיף את זה גם לסטורי שלך, אוקיי? עכשיו, אדם לוין יש לו מיליוני עוקבים.
כן.
ואם הוא לא עוקב אחרי מישהו, ההודעות האלה מגיעות לתיבה שנקראת requests, שזה כמו ספאם כזה.
כן.
האיש עובר, נכנס בכוונה לריקווסט, שזה לא מופיע לך במיין.
ועובר ריקווסט,
ריקווסט. ועובר תיוג, ומשתף הכל.
רגע, אני נכנס לפרופיל שלו.
אתה חייב להסתכל, אני לא יודעת אם זה עוד קיים, כי זה כאילו 24 שעות.
רגע. אדם לוין, 14 מיליון עוקבים נקודה 2, זה המון, לא?
כן, כן, זה מלא, בסדר גודל כזה. זה לא בלה חדיד עם 30 מיליון.
לבלה חדיד עם 30 מיליון?
אני שיש 30, 60.
ככה זה, מי שאוהב אותנו, יש לו 14, ומי ששונא אותנו, יש לו 30. אדם לוין, מה שהוא הולך לאכול על זה שהוא אהב את ישראל ברמה הזו.
הוא כבר, כבר.
ועוד בול על העיתוי של המוות של העיתונאית, של שירין אבו עקל,
הוא כבר, הוא כבר.
יארגו אותו, יגמרו אותו.
כן, כן, כבר יש תיוצים.
הוא חטף אותנו ברגע הכי גרוע שלנו, ורק פיזר אהבה והתלהב. רגע, אני מסתכל.
הוא בסדר, הוא יוריד חולצה ויהיה בסדר.
אז הסטורי הראשון הוא של מישהי בהופעה. אני מתאר לעצמי שזה פה, כי זה סטורי מלפני 12 שעות.
כן.
מחזיקה שלד שאומר, I've had sex to your songs.
מקסים. מקסים. היא הכינה את השלט עם הילדים שלה כנראה. שבו צו, צבעו בגואש.
מבינה, את חושבת שכאילו להתלונן על רעש, את יודעת איזה פרצוף נהיה לי כשאני רואה דברים.
אני רואה אותו, אני רואה אותו.
אוף אבוי, זה מה שכתוב.
אבל זה לא בטוח שזה אצלנו, כי יכול להיות שהוא המשיך, אני לא יודעת לאן הם המשיכו אחרינו.
ועכשיו הכל זה ריפוסטים באמת.
אבל זה ישראלים? אתה רואה כאילו פרופילים ישראלים?
זה כאילו, לא, זה לא זה.
זה כנראה הייתה הופעה אחרת אתמול או משהו.
או משהו אחר, הנה בבקשה ישראלים.
כן.
הנה, בבקשה, בבקשה, יש פה, קודם כל יש תמונות מהכותל.
ברור, בדוק.
תמונה מהכותל, ועכשיו יש ריפוסטים של ישראלים. יש מישהו בשם אריאל, שצילם את אדם לוין, אריאל בחר ואדם לוין עשה ריפוסט לזה.
ברור.
שרית קיבלה ריפוסט.
חברה שהיית הלכה לתיכון עם אדם לוין.
כן, בוודאי. הוא אמר, טוב, עם שרית אלת, לא נעים לי משרית. ומורן, קיבלה גם מורן.
ומלא, אביעד, כל היומיים שלושה האחרונים, זה הכל סטוריז. זה היה פשוט סחי למות.
שרית ומורן ואריאל. איזה מצחיק.
אבל אתה מבין שזאת אותה, זאת המנטליות שהביא אותו, שהוא עשה גם דבר יפה, שהוא לקח את הזמרת הצעירה מהטיילת.
קורל ביסמוט, קורל אני ביסמוט. יודע את שמה רק בגלל...
אני רציתי להגיד בוסמת בגלל ביסמוט, אז כאילו, כדי למנוע מעצמי את הפדיחה, ועכשיו
לא,
בכל
זאת... לא, בוסמת זו מישהי מהמסג' ריקווסט, שהוא מן הסתם אלה את הסרטון שלה.
היה, כן. גם, היה גם איזה סיפור שהוא התכתב עם איזה דוגמנית, שביקשה ממנו כרטיסים חינם, והוא אמר לה, בטח, רק אל תספרי לאף אחד, ואז צילום מסך הזה הופיע בישראל בידור או איפשהו.
בבקשה.
תודה לאל שהוא הלך. לך וביי. לא רחוק הרבה מכאן, שם בוודאי עצר הזמן, בבר של הקיבוץ עם הבנות. בחוץ הכל היה לבן, בפנים כדור אורות השן, רקדנו מול עיניים בוחנות. ישבנו אז בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה, הגג פתוח והקור נמס בלב. בביישנו דיברנו קצת, מהכל צחקנו לא היה אכפת, סביבנו ציר כדור הארץ מסתובב. אותה טישרט ישנה שמה אודם, אתה אומר כמו מקודם. כל הסריטות שאספנו בלב, עדיין ציר כדור הארץ מסתובב. וכשהקיץ בא זהוב, איתו גם חשק לאהוב, ישבנו על המים חבורה, מלא בקיני בצבעים שמחכים לבריזה הקרירה. ישבנו אז בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה, הגג פתוח והחום לא עד בלב. ושנו דיברנו קצת, מהכל צחקנו לא היה אכפת, סביבנו ציר כדור הארץ מסתובב. שם עד סוף היום, כל שאיפה נדלק בינינו אור אדום, הגג פתוח השפתיים רועדות. מחכים בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה, שלא יגיע לא אכפת לי לחכות. אותה טישרט ישנה שמה
מיד אנחנו עם סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ואומנויות מספר אחת בישראל, יום פתוח ב-17 במאי, לפרטים והרשמה, כוכבית 8085. ספרו לנו היום על מורה או מורה שהשפיעו עליכם, אבל השפעה ממש ממש דרמטית, שבאיזשהו שלב שינו את חייכם, או באופן מיידי, או שהיום אתם מרגישים שאתם חווים להם משהו בדיעבד. כך או כך, מורה או מורה שהייתה להם השפעה ממש ממש גדולה על החיים שלכם, אולי תקבלו 900 שקלים לקניות. הטלפון הוא 1-900-72-99-99, 1-900-72-99-99. אפשר גם לשלוח את הסיפור בוואטסאפ ל-054-999-4399.
לדוגמה, בחסות סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל. בואו ליום הפתוח ב-17 במאי ב-4 אחר הצהריים בקמפוס נמיר. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 8085.
אני רק אגיד ש...
כן.
ששלחה לנו הודעה מרכזת הוועדה מייעצת לשר הבריאות להיפנוזה בנוגע לאבישלום דרורי, ששמענו את הסיפור עליו בשעה הקודמת, שצלצל מישהו שהיה תלמיד שלו ואמר שהייתה פרשה שבה הוא
לימד אנגלית
ככל הנראה תוך שימוש בטכניקות של היפנוזה, וטען שהוא יודע אנגלית מושלמת
המאזין,
כן. ואכן כמו שסיפרת, הוא יפנה את מישהי שלא התעוררה, בעקבות כך חוקק חוק כדי שאפשר יהיה להעמיד לדין. זה לא הייתה מאומה קלה, כך היא כתבה לנו, האישה לא התעוררה במשך חודשים, והביאו מומחים שיעירו אותה, ובסוף היה איזה פרופסור שהצליח
זה קטע, כי אני ממש התחלתי, זה קצת פתטי, אבל התחלתי להתעניין בהיפנוזה עצמית. יש תחום כזה ממש לג'יט ומעניין.
ולמה התחלתי להתעניין בזה?
כי כמו כל דבר בחיים שלי, זה קפץ לי בטיק טוק.
אבל איך היית מתארת את המוטיבציה לנתק את עצמך?
לא, אבל אתה יכול לעשות את זה, זה לא באמת ניתוק עצמי, זאת אומרת, זה כמו סוג של מדיטציה, שאתה מתרכז בדבר אחד, אתה נותן למוח איזושהי הפוגה ומתרכז בדבר אחד, שאתה נניח רוצה לשפר בחייך, ואלוהים יודע שאצלי יש הרבה מאוד מה לשפר.
אבל אני חושב שזה היפנוזה, היפנוזה היא...
היפנוזה עצמית.
אבל זה עיבוד של ההכרה. לא, לא. את ראית סברנס?
לא, שמעתי אתכם מדברים על זה.
אז תראי סברנס, זה מעניין אותי הצורך.
זה כן, יש שם... כן, אני אצפה.
לנטרל את המוח.
העניין שלי כמובן היה ליום אחד. היה ליום אחד ועבד.
וחלף, הבנתי. זה באחרונה אני מתעניין בהיפנוזה עצמית. אתמול.
זה בדיוק.
שחר, בוקר טוב.
שלום, גיד ואביה.
בוקר טוב.
שחר, גם אתה קודם כל מקבל 300 שקלים למגוון רשתות, וזה מתנת סמינר הקיבוצים. בסמינר הקיבוצים מזמינים אתכם לשמש דוגמה לדור העתיד, ולהיות דוגמנים ודוגמניות להקשבה, סקרנות, מצוינות ויצירתיות. בואו ליום הפתוח בסמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל, 17 במאי בקמפוס נמיר, פרטים בכוכבית 8085. שחר, ספר לנו על מורה או מורה שהייתה להם השפעה עזה עליך.
אז קודם כל תודה רבה, וואי, זה סיפור שממש ממש קרוב לליבי, משפיע עליי באמת על חיי. אני מדבר על מורה בתיכון בבאר שבע, מקיף בבאר שבע, בשם דוד מילמן, מורה למתמטיקה, 5 יחידות. אני תלמיד כיתה י' שרגיל שהולך לו דברים בקלות, מגיע לכיתה י' ומקבל ציונים מזעזעים במתמטיקה 10 ו-20, וממש כאילו נכשל נחרצות.
כמה יחידות אמרת?
5 יחידות.
איזה קשה, זה 5 יחידות.
ואני ניגש למורה ואני אומר לו, אני רוצה לרדת ל4 יחידות. והוא אומר לי, לא. ואני אומר לו, אני לא שואל אותך. והוא אומר לי, ואני לא שואל אותך. אתה תתאמת. עכשיו, יש לו משפט שככה הולך איתי, אני לא אגיד כמה שנים עברו, אבל כמה שנים רבות מאוד. הוא אמר לי, שחר, עוד לא עלית על דרך המלך, תתאמת ותגיע לדרך המלך. ונורית הצבנתי בהתחלה בתור ילד, לא הבנתי כאילו מה הוא רוצה, אני רוצה לעשות לעצמי חיים קלים, להרבה יחידות, והוא לא נותן לי. ובאמת אחר כך התאמצתי, לקחתי גם מורה פרטי, אין מה לעשות, אבל לקחתי את עצמי בידיים, סיימתי 5 יחידות בציון שמאוד מאוד קרוב ל-100, ומה שהציע עליי בחיי אחר כך זה באמת שהפכתי להיות מורה. ולמדתי יותר מדי שנים פסיכומטרי, אבל גם לימדתי מתמטיקה וביולוגיה.
אם לימדת פסיכומטרי, זה אומר שקיבלת ציון מאוד גבוה גם פסיכומטרי.
כן.
אבל כנראה הייתה סיבה טובה לא לוותר עליך באותו שלב. הוא כנראה ראה משהו.
לא ויתר, לא ויתר לתלמידים שלו, באמת. ושנים אחרי זה, תלמידים שניגשו אליי ורצו לוותר לעצמם, אמרתי להם, לא, אני בתור מורה לא מוכן לוותר עליכם. וסיפרתם את הסיפור על אותו דוד, שלא ויתר לי, ואמרתי להם, אני לא אוותר לכם.
והשתמשת במשפט על דרך המלך? לא, כי זה קטע, כי בעצם הוא כאילו אומר, חכה לשוונג, כאילו אתה מדשדש, אבל יהיה איזה רגע שאתה תצטרף, ואז אתה תדע לאן אתה, אתה תדע מה אתה עושה.
האמת שכל ילד לדעתי צריך מבוגר בחיים שיגיד לו את הדבר הזה.
אבל כאילו ההבדל בין דיסאוריינטציה לאוריינטציה הוא איזה קו דקי כזה של, רגע, פונים פה ולא פה.
אבל אתה לא יודע את זה כשאתה ילד.
אבל זה גם לא תמיד נכון, לפעמים זה גם יש אנשים שלא באמת מתאימים לחמש יחידות.
אתה מסתכל על אחת
I would know, אני לא יודע מה עושים שם, ככל שאני יודע יכול להיות שכאילו
לא, זה
שנים לאחור רוח לימם תק.
אז אני יכול להגיד ששנים רבות אני שמעתי על התלמידים שהמורים שלהם ויתרו להם בקלות וירדו באמת
אוי, אתה קצת קטוע פתאום.
שחר, אתה קטוע.
אני ברכבת, אני מקווה שלא יתנתק.
ברכבת מבאר שבע.
ואתה עדיין מורה היום?
אז אני היום
אוף, אין קליטה.
נוער שוחר מדע.
נוער שוחר מדע קלטנו, אז אתה מלמד בנוער שוחר מדע?
אני המנהל של המרכז לנוער שוחר מדע של אוניברסיטת בן גוריון.
אני
ממשיך להשקיע בתלמידים ולא מוותר לאף אחד, וזה הכל בזכות דוד שאני זוכר אותו כמעט 30 שנה אחרי אותו.
וגם בזכותך, זה גם הנחישות שלך והרצון שלך להתעקש על כל תלמיד, זה לא דבר קל.
כן, זה גם לא תמיד מצליח, אבל אני חושב שההתעקשות כשלעצמה יש לה חשיבות
ויש לה ערך מאוד גדול,
שיש מישהו שנורא נורא עסוק בך
חד משמעית
ולא להחמיץ אותך. תודה שחר.
תודה שחר, דש לבר שם.
ותודה לכם שאתם מנימים את זמננו כל בוקר.
שמחה רבה, ביי ביי.
ביי, תודה.
חן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים חן?
שלומי נפלא ושלומכם.
בסדר גמור.
כל טוב.
חן, 300 שקלים למגוון רשתות גם לך. ספר על המורה או המורה שהשפיעו עליך.
אני אספר על צמד מורים, שמם נטע ופבלו. הם היו מורים שלי לתיאטרון בתיכון, הם ריכזו את המגמה שלי.
או, פבלו זה כבר מוצא חן בעיניי. מאיזה עדה?
פבלו עלה מארגנטינה.
ברור, כמובן, קלארו, שהוא עלה מארגנטינה.
ונטע עלתה מפולין. הם נשואים, היא גדולה ממנו בעשר שנים לדעתי או משהו כזה, והם הקימו הרבה מאוד מהתיאטרות בארץ, הקטנים והישנים והטובים. היום הם מנהלים את תיאטרון שלומי.
אני יודעת מי אלה, אני מכירה את הנפשות.
הם ממש נכסי צאן ברזל בעולם התיאטרון.
והם היו מורים שלך בבית הספר?
היו מורים שלי בבית הספר במגמה.
איזה בית ספר, אם אפשר לשאול?
בית ספר דרור.
איפה?
דרור, זה בבני דרור, ליד צומת רעננה.
בבני דרור, כן, כן, איפה זה בני דרור.
ובגדול, כל חוויה, כל השלוש שנים איתם במגמה, זה היה חוויה שהיא מאוד משנת חיים בלי קשר, כי זה היה, מצליחו לייצר איזה טעם מאוד משפחתי בכיתה, שמביאים, בכללי תיאטרון מצריך ממך להוציא הרבה רבדים מאוד עמוקים בנפש ובלב, ודברים שצריכים להשפיע עליהם, כאילו להוציא אותם לבמה. אז הם הצליחו לעשות את זה בצורה כל כך רגישה, בגיל מאוד צעיר, במגמה מאוד, מאוד אינטנסיבית. והיה כל מיני טכניקות מטורפות כאילו שהם עשו לנו.
מה למשל?
אני זוכר שיעור שנגיד נטע במשך שלוש שעות עשה לנו שיעור תנועה, להיות כמו פרה משתינה.
אוי, זה באמת, השיעורי תיאטרון, להיות קרובית מרחפת בחלל.
בדיוק, זה משהו כזה. עכשיו, אתה בהתחלה אתה צוחק ואתה ציני לזה, אבל אחרי שלוש שעות אתה באמת מרגיש כאילו...
אתה הופך את הפרה.
אתה מרגיש את הפרה משתינה?
כן.
חד משמעית.
זיכרון חושים גם יש.
בדיוק, עכשיו, יש להם עוד משהו שהוא נקרא הפקת הורים. זה הפקה שאנחנו עושים שעתיים פלוס מינוס, עובדים עליו שנה שלמה.
להיות ההורים.
אנחנו בעצם נכנסים להורים שלנו. ואנחנו מופיעים בפני ההורים שלנו בזמן ארוחת ערב עם ההורים שלנו, כל המגמה ביחד.
וואו, זה נשמע מגניב מאוד.
זו חוויה ממש משנה חיים.
שבעצם אתם, כל אחד מגלם את הוריו?
כל אחד מגלם את הוריו.
אחד מהוריו מן הסתם?
בדיוק, את דרך המקומות הכי עמוקים שלך מול ההורה.
אבל שנה עבדתם על זה?
עבדנו על זה כמעט שנה, כן.
וואו.
עבדנו על זה כמעט שנה, זה מציג בתחילת כיתה י' א', שלאורך שנה י' אותה כאילו... מתחיל להתעסק בזה, לקראת סוף שנה יותר.
ואתה בולש אחרי ההורים שלך בבית, אתה כזה עוקב.
זה אפילו לא, זה לא להיות לבלוש, זה כאילו, זה לא לחפש איתה איך אני מחכה אותה, זה לא...
זה להיות היא, כן.
זה להצליח להתחבר רגשית כל כך עמוק לדמות שהיא ההורה שלך.
אבל זה עדיין נראה לי טוען את היחסים ב... באיזה מין מתח כזה, כי כל דבר שהיא עושה, נגיד אתה עובד על אמא, עובד על אבא, כל דבר שאבא עושה, אז אתה כן בולש אחריו, אתה כן מסתכל לראות, להבין את המיניים אפילו.
זה בצורה מאוד 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 רגישה, מאוד מאוד אוהבת. אני אציין באותו רגע שזה כאילו זה שלושה מורים תכלס, זה נטע, פבלו והדווה, שהדווה גם היא אחראית על הפרויקט הזה ספציפי. וזה באמת משהו שהוא באמת שנה חיים.
ואיפה אתה מסמן את ההשפעה העמוקה של זה עליך?
אני סיימתי את התיכון, התגייסתי לצבא, שירתתי עכשיו ברצף 7 שנים.
7 שנים? וואו.
סיימתי תפקיד אחרון, מפקד פלחה נחל, שזה בעצם מפקד פלוגה שבסיירת נחל. ויצאתי ל3 שנים לימודים מהצבא, אני חוזר אחרי זה לצבא, לעוד קריירה. אבל החלטתי ואמרתי לצבא שאני לא מוכן להישאר בצבא אם אני לא לומד תיאטרון. והיום אני לומד בימוי תיאטרון בסמינר הקיבוצים 3 שנים, ורק אז חוזר לצבא.
וואלה, אז אתה אומר שאתה מ"פ בנחל, ואתה 7 שנים כבר בתפקידים צבאיים, כלומר 4 שנים בקבע?
כן, 4 שנים בקבע.
ועכשיו אתה יוצא ללימודים כדי לחזור ולהמשיך את הקריירה הצבאית, אבל התעקשת על זה שהלימודים יהיו לימודי תיאטרון?
בדיוק.
שמה, זה מאוד מגניב.
ממש.
דיברנו קודם על כאילו מורכבויות, זה דבר מאוד...
גם בימוי תיאטרון זה נראה לי מקצוע קסום. באמת, לא בציניות.
הוא גם מתחבר באופן מופלא לצבא, מי שתהה לרגע.
באיזה אופן, תסביר?
מה, תביים את ה...
אתה לא, לא, לא בקשר של איך אני מביים, אלא איך אני נוגע באנשים, איך אני מצליח להעביר מסרים בצורה נכונה, איך אני מצליח לייצר שותפות, איך אני מצליח לראות מול
רחבה. משמע שאתם חיילים שלך מרוויחים מזה, כי כן, יש איזה...
ממש מגניב.
כן. לא, אני חושב נגיד על הפרויקט הורים הזה, על רמת ההזדהות העמוקה שאתה צריך להימצא בה, זה הזדהות, זה שריר. אם אתה מסוגל לעשות את זה עם אנשים שלא יודע מה, עובדים שלך, פקודים שלך, זה המון.
כן, זה מפתח אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד, כן.
וואו, יפה מאוד, כן.
בהצלחה גם בעולם התיאטרון, עולם לא פשוט, אבל כמו שאמר המורה של המאזין הקודם, תתעקש ותעלה על דרך המלך.
תודה, תודה. שיהיה לכם יום טוב ותודה רבה.
תודה רבה, חן. ביי.
ביי.
מי מקבל... טוב, מה, נו?
ברור, נו, אפשר.
אז 300 שקלים נוספים גם לך שחר וגם לך חן, כלומר כל אחד מכם מקבל בסך הכל 600 שקלים במגוון רשתות. סמינר הקיבוצים, המכללה, זה מתנת סמינר הקיבוצים כמובן, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל. היום הפתוח הוא ב-17 במאי, בשעה 4, לפרטים והרשמה, כוכבית 80-85. Still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was the Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time.
time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch,
yes.
Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still, hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back.
So if you wake up on things,
Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my
deal. I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E.
אביעד,
חגית,
אני רוצה לחלוק איתך משהו.
אוקיי, בסדר גמור.
לא סתם הסכמתי לבוא לפה, כי אתה יודע שהשיחות בינינו הם לפעמים קצת טיפוליות.
באמת?
ואני בעוד שבועיים וחצי קורא דבר שאני לא כך יודעת איך להתמודד איתו. אני חוגגת 40, חוגגת, מציינת 40.
תגידי חוגגת, אוני.
חוגגת, בסדר.
באמת 40?
40, כן.
נו, בסדר גמור. נו, בסדר גמור.
תודה, אימא.
אני חושב שברגע שעוברים את גיל 35, הוא תכלס הגיל לקנה בו, הכל כבר...
35 זה גיל לקנה בו?
35 זה... לכל אחד יש גיל, נכון? אני חושב ש35 זה גיל מדהים. 35 זה גיל מדהים. בסדר, 32 שוכל, זה בגלל 3 השנים שמפרידות בינינו, לא?
כן, נכון.
נכון?
לא, מפרידות, כן, מפרידות בינינו 3 שנים.
אני בן 43, ואתה איבד, מתי את 40?
ב-30 למאי.
30 במאי.
רק 3 שנים מפרידות בינינו, תמיד בניתי על זה שיש פער הרבה יותר משמעותי. זה ניחם אותי באיזשהו מקום.
תמיד בנית על זה שאני אדם ממש, שלא אדם מבוגר, אלא ממש ממש מבוגר.
תראה, זה גם משהו בי שרוצה לראות בך סמכות, ו-to look up, כאילו, ועכשיו זהו.
ועכשיו איבדתי את הסמכות?
ממש, כן, זהו. תראה, אני אגיד לך מה, אני מכינה את עצמי למשבר גיל 40, אני חושבת שבערך מגיל 38.
את יודעת שזה לא עובד ככה, נכון?
למה זה לא עובד ככה?
אני מניסיוני כאיש, כי... מה זה מכינה את עצמי למשבר גיל 40? המחשבה שאת יכולה לשלוט בו היא כאילו מנטרלת את המשבר. כל הסיפור עם המשבר, אם זה לא מתקיף, זאת אומרת, אם זה לא מזנק עליך מאיזה כיוון שלא צפית, אז זה לא משבר. האיכות המשברית היא בגלל שהתברית גיל 40 זה כאילו, אין, וזה 40.
באותו טון אגב.
ואין לי שום משבר.
באותו טון אני גם אגיד את זה.
וואו, אני לא צריכה את זה. משברי גיל. ואז כאילו בגיל 41 וחצי,
אוי, לא.
פתאום החיים ייתנו לך אחת עם הגב עם הגב של כף היד ובגיל 43 את תגידי אני חושבת שזה המשבר גיל 40 מה שקרה שם אני, זה מה שאני חושבת
אתה אומר, לא, לא, תראה, כי אני אני, אני כן חשבתי שאפשר להיערך לזה ואולי לשלוט בדבר הזה.
בוודאי, כי כאילו משברים זה דבר ששולטים בו.
מבחינתי, אבל במשבר גיל 40 צריך לקרות אחד משני דברים. או שאת הופכת להיות פוליאמורית, או שאת עושה אישור שיניים. זאת החלוקה מבחינתי. עכשיו, אתה רוצה לנחש במה בחרתי?
אני, למיטב הבנתי, פוליאמוריה היא עוסקת בריבוי, ולכן צריך להתחיל מאחד.
לא, יש, אבל...
אה, אוקיי.
אבל כאילו צריך יותר.
אוקיי, בטח.
אבל אני כאילו אישה בת 40 עם אישור שיניים. זה משבר גיל 40 שלי.
את עושה, התחלת?
יש לי, כן, את פשוט שקוף, אתה לא רואה.
מה, יש לך גשר או פלטה?
זה פלטות שקופות כאלה.
את יכולה בבקשה לחייך?
אתה רואה שיש לי attachment? לא, לא רואים כלום, אבל אתה רואה שיש לי attachments כאלה?
עכשיו אני רואה.
אתה רואה שזה נראה איזה?
שזה כאילו בחצי השן יש כאילו השתנות של הגוון.
כן, כן. אז אני, כן. כן.
אז את עושה אישור שיניים.
אני עושה אישור שיניים, וזה גם מרפאה של חבר, אז בכלל כשאני באה לשם זה נהיה עניין, ואני הצטערתי על זה, הם נורא חמודים, באמת סופר מקצועים וזה, אבל אני הצטערתי על זה מהרגע שהדבר הזה התחיל. מה הייתי צריכה את הדבר הזה, השיניים שלי בסדר גמור.
כן.
היו לי ברזלים בתור ילדה, לא משנה, אז עכשיו...
אז זאת אומרת שאת משחזר, זה כבר הייתה, כבר היה אישור שיניים כשהייתי ילדה.
היה, נראיתי כמו אנטנה בגיל 14, גם עם שיער ומשקפה, אחות לוויין.
היה לי את הגשר הזה בשיניים, וזה גם כאב לי, והוא
זה היה נורא. זה כואב,
וזה היה לי את זה שנים. זה פלס החצ'קונים. פלס הדבר הזה, שאפילו היום כשאין שיער, זה טוב יותר מהיש שיער של אנ. וואו.
גם אני, לא, וואו. זה היה.
אביעד בין ה-15, הוא... בא לי לראות תמונות מאז כדי לזכור שזה בעצם לא היה גרוע, כמו
נשמה.
שאני זוכר את זה.
בגיל 14, עיגול עם גבות. זה מה שהיה, וצלחת
פלאביאן. למה בגיל כל כך מבוגר
את
עושה את זה לעצמך שוב?
אני לא יודעת, אני מרגישה שזאת הדרך שלי, שאני צריכה לעשות משהו קיצוני כדי להתמודד עם הדבר.
אבל זה לא...
תראה, לפחות אני לא, אתה יודע, אני הסתכלתי היום על הכתבה שהייתה על תום קרוז, שזה סוג של רעיון איתו, סינדיקציה, אני לא יודעת.
יש איזה, כן, תום קרוז הוא בן 60 ועומד לצאת הסרט שכאילו החידוש של טופגן, של אהבה בחרקים.
והוא אדם שהוא לא מחבק את ההתבגרות.
לא, גם ראיתי את הטריילר של הסרט, והמצלמה מרפרפת על פניו, וכמעט תמיד עם משקפי שמש, כאילו יש, זה נורא הימנעות מלצלם אותו.
אבל זה תמיד, הוא תמיד עם משקפי שמש.
אבל הוא איש שגמר לעצמו.
וזה נורא, מה, אתה חושב שהוא עשה פרוצדורות, הוא עשה דברים וזה יצא לו מוצלח, זה מהסיפורים האלה, לא ברור לי מה הולך שם.
מה זאת אומרת, זה לא ברור שהוא עשה פרוצדורות?
לא, כי יש קמטים ויש האור לא מתוח.
משהו שם לא בסדר.
משהו לא נראה טבעי.
הוא הגבר כל כך יפה, יכול היה כאילו להזדקם עם קלוני כזה.
אבל אולי זה משבר, הוא בן 60 כבר? היה לו 60? לא.
אני חושב שתכף יש לו 60.
אבל אני חושב שכאילו, אתה יודע, אתה עושה דברים.
כי הוא חושב שהוא ינצח את המשבר.
גם אני חושבת שאני אנצח אותו. אני שוקלת להירשם לכל מיני דברים עכשיו, חוגים.
אני לא הייתי מרחיק עד העניין הפוליאמורי, כי זה כאילו נראה לי...
זה סתם בדיחה מהסטנדאפ.
פחות רברסיבילי.
לא בכלל, למה? תמיד אפשר, כאילו, אפשר להיפטר to this one, כאילו, וזה, אבל...
כבר עשית, כן, כבר עשית את זה בתוך
איך. לא, אין לי חלוקת קשב, וזה סתם בדיחה מהסטנדאפ שלי, ובדיחה לא מצליחת.
בוא נשאל את מאזיננו ומאזינותינו.
בוא תן לי להתנחם במאזינים שלנו.
בבקשה. אז שילחו לנו וואטסאפ, אבל מה נשאל, משברי גיל, אולי נתרכז ב-40?
ספציפית טוב, יש לנו בטח הרבה מאזינים, מבוגרים משכים מבוגרים.
מה קרה סביב גיל 40? משהו אחד שקרה שאתם מסמנים אותו כמשבר גיל 40, או כתוצאה של משבר גיל 40?
או הניסיון לשלוט במשבר.
או הניסיון לשלוט במשבר גיל 40. משהו קיצוני, איזה טוויסט, איזה פנייה ממש חדה, בגיל, סביב גיל 40.
או משהו דבילי, כמו
שאתם לפני, או שאתם אחרי, או זה.
משהו דבילי.
יותר קיצוני.
יותר קיצוני, אתה רוצה ללכת על
הקיצון? יותר קיצוני.
אני הולכת לעשות עוד קעקוע, אז אני חושב,
פניות חדות, כמה יש לך?
10.
לא נחשב קיצון.
לא, אדם לוין, בוא.
054-999-4399.
כיסוס.
הבוקר שעה שלישית, חגית גינסבורג, בוקר טוב.
מה העניינים? יו, מה זה כיף לי?
כיף לך?
כן, מאוד.
בכיף. הרמת לה מערך.
אירוח לעילה ולעילה.
יו, אם כל כך הרבה זמן אני רואה טלוויזיה בסוף שבוע, שזה דבר מאוד טוב.
גם בסוף שבוע?
גם בסוף שבוע זמן, אבל... אני צריך לראות את הפרק השני של החתונה, משל... היו שניים, נכון?
יש, היו שניים, ובשבת יהיה עוד אחד.
אז אני צריך לראות את השני שלא ראיתי, והיו צריך לראות את התחקיר את משה חן ליברמן בעובדל, ואת השנתי שלא ראיתי.
הוא מעולה.
זה, ואני, ויש את הסדרה הזו שאני כל פעם קורא לה Notes on a Scandal, למרות שלא קוראים לה ככה.
אנטומיה
וסקנדל. אנטומיה וסקנדל.
לא, לא כל כך, לא זרמה לי. ושמעתי אותך מדבר אתמול שאתה תקוע באמצע הפרק השני, תשאיר את זה שם.
כן?
משהו, כן, ברמן הוא, כן, אבל ברמן אוהב אותה, אני לא, 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 לא.
כן.
אני הולכת לראות סדרת דוקו, שעולה היום ב-Yes דוקו. אני אראה אותה כי אני משתתפת בה.
בואי.
לא, אני לא באמת.
הרמות עצמיות, זה דלת פתוחה תמיד בתוכנית הזו.
בשביל מה באתי לפה, מה זאת אומרת? לא, לא, אני לא באמת, זה לא באמת משתתפת, אני כאילו נותנת אנקדוטות על תקן הקומיקאית. זאת סדרה שנקראת עד קצה הגוף, אני חושבת שקוראים לה, זה נחמד שאני יודעת איך קוראים לסדרה שאני יודעת. כן, עד קצה הגוף.
וזה איפה?
ב-Yes דוקו, זאת סדרה, אני חושבת שזה שלושה פרקים. בעצם על ההתמודדות שלנו עם דימוי גוף, עם משקל, עם הפרעות אכילה, נושא שאני לא מבינה בו, לא קשורה אליו.
לא מתראיינת לגביו.
כן, אבל הכי חשוב שאני לא מידה 44, אולי בגלל זה אני ברדיו, כי אני מידה 36, אבל כאילו זה קטע, כי זה משהו שצילמתי לפני שנה פלוס לדעתי, והמיינדסט היה אז כל כך אחר. לגבי כל הדבר הזה, אז פתאום לראות עצמי, מלרלרת שם...
למה זה היה אחר?
היה אחר, כי אני עוברת תהליך, אני כאילו עוברת תהליך.
מיינדסט שלך, שלי, שלי. החברתי.
לא, החברתי לא השתנה, אם לא יידרדר.
בסדר.
אז זה נראה ממש מעניין.
ואחר כך הדברים נשארים בארכיון, את יכולה לאסוף מיינדסטים שלך לאורך השנים.
וואו, יש כאלה.
חוויה הרבה פחות נעימה ממה שאת חושבת.
ידוע, ידוע, יש תוכניות בוקר שהשתתפתי בהן, שזה לא נעים.
ביקשנו מכם לשלוח לנו בוואטסאפ כל מיני דברים שקרו, שיזמתם, שקרו לכם סביב גיל 40, סביב מה שאתם משייכים אותם למשבר גיל 40.
עוד נושא שאני לא קשורה אליו, למשל.
בדיוק, למשל. המשברים שלכם בגיל 40, אילאיל, בבקשה.
הייתי חייב להוכיח שאני חזק וקרבי, והחלטתי בגיל 40 להתגייס למשטרה, למחלקת בילוש ולהתנדב למילואים בשטחים. במציאות אני מבזבז את הזמנים הכי טובים עם המשפחה שלי.
וואו.
זה...
איך הוא פתח את ההודעה? מה?
הייתי חייב להוכיח שאני חזק וקרבי.
אוי.
וואו.
זה משבר יותר עמוק מסתם גיל 40, נראה לי.
וואו, זה ממש אבל...
משבר עם מודעות.
זה נראה לי אבל מסוג הדברים שכמו שאמרתי לך קודם, הוא עכשיו יודע להגיד, בעצם זה המשבר. בעצם זה המסממני המשבר.
אתה אומר ברטרוספקטיבה אפשר...
כי כמה חלש הרגשתי שאני מסכים, כאילו, לא יודע, לוותר נגיד הזמן עם משפחה.
או, ממש, לצאת.
וסבבה, זה טוב שאנשים מתנדבים והכל בסדר.
אבל הוא תורם לקהילה, כמו שאם אני אהיה פוליומורית, אני גם אתרום לקהילה.
כן, באותה אופנות. בדיוק אותו דבר.
יש לי פייסבוק מ-2009, עד גיל 40 לא העליתי כלום, רק הסתכלתי שנה שעברה מגיל 40 התחלתי פוסט ראשון, ומשם אני כותבת את מחשבותיי,
סדרותיי
ורענותיי, לפחות פעמיים בשבוע, היא כתבה חיית רשת.
זה בדיוק הגיל להיות בפייסבוק היום. אם את יכולה, תמתיני גם ל-60, תשני את השם שלך לשם בעברית, שכתוב בעברית, תחמצני את השיער לאדום, ואז תתחילי לכתוב בלוג בפייסבוק.
אבל אני כאילו אומר, כל הדברים האלה, אני נותן להם את הנקודת קרדיט על זה שהם כתבו לנו אותם מתוך כך שהם, בדיוק, נכון. שהם מזהים.
שזה בא משם.
שזה התנהגות משברית.
אבל מעניין שכאילו לא הייתה פעילה מ-2009.
אבל אולי את יודעת מה זה מגניב, אבל שכאילו יש איזה מין גיל כזה שאתה אומר, יאללה, עכשיו מחפת לי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
לא, אני בפייסבוק...
מי זה החזיק פסון?
פייסבוק זה הלחם והחמאה שלי, זה לא...
בגיל מסוים ומעלה, באופן כללי בחיים, לא זוכר שתות חוותיות, בגיל מסוים ומעלה אפשר כאילו...
לשחרר.
אחרת הפסון.
גם אומרים, כל הזמן, כל מי שאומר, אומר, תראי, אחרי גיל 40 כבר לא אכפת לך מה חושבים עליך, ואני מזהה את זה בקטנות.
וזה לא, אבל זה לא כאילו הבדל של לילה, כן?
לא, לא,
זה לא שכאילו תחיל לישון ותקום בבוקר ותגידי...
אבל אני, אבל אני יכולה לפתוח את החלון ולצעוק על השכנים, שקט! כאילו, אני יכולה.
כן.
יכולה. זה, זה דברים ש...
שכנים על ילדים. אני נסעתי באוטו, בדרך הביתה, באיזה רחוב, וראיתי ילדים משחקים כדור על חלק מאוד צר של המדרכה, כשהכדור מאיים... ועשיתי את הדבר ועשיתי אותו בצורה טבעית, בלי לשאול את עצמי עליו, ואחר כך רק, כאילו... אמרתי, אני אצור לבדוק אותו בני לבין עצמי, פתחתי את החלון, ואמרתי, זה מאוד מסוכן. אל תשחקו פה, זה מאוד מסוכן. והוספתי בסוף, בסדר?
חמוד.
אתם מאוד מסוכן, בסדר? והם הסתכלו עליי, ואמרו לי, בסדר. כאילו, בספק מיוס, אבל מיוס חמוד כזה, כי יש איזה סדר בעולם, שבו אנשים זקנים, מהירים לאנשים צעירים.
אז לי נהיה דבר אחר שעושים אנשים מבוגרים. כשאני מדברת עם ילדים של חברות, לא סתם ניגש לילדים ברחוב, ילדים, שהשבע כזה. אני מדברת אליהם כאילו בסרקזם, שזה נורא מצחיק אותם. נגיד, יש לשכנה שלי ילדה בת 6, אז אני אומרת לה, כן, ובמה את עובדת? עכשיו, זה חוזר על עצמו עם כל ילד שאני פוגשת, ואני...
אבל זה חמוד בעיניהם, אני בטוח.
הם נקראים מצחוק, אני לא עובדת. אז איך, עם איזה, על איזה אוטו את נוהגת? אני לא נוהגת. זה נורא חמוד, אבל זה משהו, אני מבוגרת מאוד, כן.
סביב גיל 40 התגרשתי אחרי 24 שנות נישואים, הפכתי ממורה לחינוך מיוחד לעורך הדין, ועשיתי את הקעקוע הראשון, וכמובן בוטוקס.
זאת מישהי כלבבי.
למה היא הפכה? מאיזה מקצוע?
ממורה לחינוך מיוחד לעורך הדין.
אסבה מקצועית יש, צ'ק, התגרשה, צ'ק, בוטוקס צ'ק וקעקוע צ'ק, יפה?
כן.
קלאסי.
קעקוע הוא קצת כזה, אבל... אבל הסבה מקצועית בגיל הזה זה דבר ש...
גם לעריכת דין.
מאוד להעריך, כן.
וואו.
אני רגע לפני גיל 40, חודש הבא אני חוזר ליחצן מסיבות לגילאי 20 פלוס, דבר שעשיתי כשהייתי בן 17.
וואו.
אחי, עוד לא מאוחר מדי. זה רק בחודש הבא, אחי. מה? אתה יכול להגיד, חודש הבא אני... לא חוזר ליחצן מסיבות למס.
תראה, ברור לנו שבמסיבה הראשונה שהוא יגיע, הוא קודם כל יגיע ב9. המסיבה תתחיל ב11:30, הוא יהיה שם ב9.
אני חושב עוד קודם, עצם ההקרפה, הרי מה זה ליחצן מסיבות? אתה צריך להרים טלפון לבנות, ראית, בואי, צ'ייסרים.
אתה רואה למה אתה איש מבוגר?
עכשיו, גבר בן 40 שמתקשר לכל מיני בנות.
אבל אתה רואה למה אתה איש מבוגר? כי אתה אומר מתקשר. הוא לא מתקשר, מאמי, הוא שולח וואטסאפ. בדיוק. אבל לילדות בנות 20.
הוא אומר, הלו, הלו, קורל,
מי זה?
זה היחצן של המסיבה.
הייתי הבחורה החנונית, כל חיי עבדתי כמתורגמנית, בגיל 40 למדתי לעשן קנאביס, ומאז אני מרגישה שיש בי הרבה שינויים, בעיקר אני יותר רגועה ופחות לחוצה.
אנשים שאומרים קנאביס, זה ניסיון למסד את הסטלה, שהוא כל כך נוגע לי.
זאת אילאיל, אגב, שאמרה קנאביס. המאזינה כתבה קנאביס.
בסדר.
זה לא משנה, עצם זה שהיא לא אומרת, התחלתי שחטות, התחלתי לשן, התחלתי זה.
אומרים וויד.
ניסיון היא קנאביס.
לקחתי צינגולה.
זה כאילו נורא רפואי להגיד את זה. כאילו זה עכשיו איזה, זה של וולנס, ולא של סאטלות. איזה שטויות, איזה שטויות, האם צ'קטטת וזוכלת בבמבה, זה מה שעושים.
אוי, מצחיק.
קניתי מתקני כושר, חדר שלם ליום הולדת 40, אמרתי שאכנס לכושר, ברבק נגעתי בו רק פעמיים.
ברור, בדוק.
בסדר, אבל נו, זה טוב שזה שם, ואפשר לחזור לזה.
אני מחפשת לקנות יד שנייה. אם הוא או היא מוכרים.
יד, יש עושה סיכוי, יד שנייה.
פשוט יד.
מה, הליכון?
כן, איזה משהו שיגרום לי להזיז את הגרוטה הזאת.
יש אופניים, אופניים צמגניב.
אופניים, פלטון, הפלטון, חלום שלי.
פלטון זה מאוד ספציפי, אבל כן, יש אופניים מאוד מגניב.
כן?
חוס בבית וזה, כן.
היה לי אופני כושר, זה קולב.
ותוך כדי לעשות משקולות.
טוב, אביעד, אתה ממש נסחף.
מבטטת קורסה שמסמסת לבן הזוג מהסלון להביא לי שתייה מהמטבח, הפכתי למכורה לריצה שקמה בחמש בבוקר בשביל זה.
אני חייב להגיד, יש לה תוכנית, יש לה תוכנית הזאת את המאזינים הכי חמודים בעולם.
נכון.
באמת, כאלה חמודים.
חמודים ואיכותיים.
היא קמה, עושה את השחטה שלה, חמש בבוקר, יוצאת למראטון, הוא חוזר, הולך, כאלה חמודים.
זה שתי נשים שונות, זו ש...
לא, ברור, ברור.
צורכת קנאביס לעומת זו שקם בבוקר והולך לרוץ.
אבל זה נחמד לדמיין את כולם כאחד.
יפה מאוד.
לרוץ זה חלום, ממש.
יפה מאוד. היא אומרת שקודם מה שהייתה עושה, הייתה מסמסת לבן זוג שלה, תביא לי מהמטבח כי הייתה בסלון. מדהים.
וואו, זה השינויים שאני הכי מקנה בהם. זה ממש לקום בוקר אחד ולהתעקש על להיות אדם אחר ממה שאתה.
אבל אפרופו שיחת דרך המלך מורת השראה שלנו מקודם. תהליך. יש איזו שנייה שאתה ממש מזהה, תמצא אותה קצת בדיעבד, שבה כאילו כבר הצטרפת לדבר מספיק כדי שלא תרצה לוותר עליו.
הבנתי.
ואם מצליחים כאילו להחזיק עד לשם, אז מאותו רגע זה כבר קל, אבל כאילו אני חושב, אני יודע על עצמי שכשלא עושים איזה משהו, אז כל ההתעסקות בו נראית לך מבחוץ, כאילו אישיות, אבל כן, זה לא נכון. בשלב נכון. מסוים אתה עושה את זה כבר מתוך מידה מסוימת של אהבה.
זה מאוד נכון. מאוד נכון.
גרים בצפון תל אביב, עובד במרכז העיר. בגיל 40 החלטתי לעשות רישיון לאופנוע, והיום אני נוסע על אופנוע לכל מקום, נהנה. אשתי פחות בעניין, אבל זה פשוט הקלה על החיים שלי.
מעניין אם הוא כמו אבא שלי, שאבא שלי בגיל 60 קנה אופנוע, אבל אתה מכיר את האופנועים עם השני גלגלים מקדימה?
כן.
את זה הוא קנה. ובא להראות את זה עם הקסדה והמעיל.
בגיל 60.
את ההליכון של האופנועים הוא קנה.
כן, כן. אני חושב שלדעתי ב-50 אין משבר, כמו שב-30 אין משבר. זה 40 ו-60.
60, 60 זה קשה.
טוב, למי אנחנו נותנים את הפרס?
וואי, אני רוצה לתת לכולם, אני רוצה לחבק את כולם.
אבל צריך אחד. או אחת.
אני חושבת, אני, אמנם זה כאילו...
קנאביס?
מה?
קנאביס?
לא, קנאביס, איך אמרת את זה? קנאביס. אני דווקא בעד זאת שרצה, כי אני חושבת שלרוץ זה חתיכת דבר.
בטח אם קודם היא הייתה עצלה ברמה של לסמס לו שאיפה מהמדבר.
מכאן ההזדהות העמוקה שלי.
אז מי שכתבה את זה, 300 שקלים מתחנות הדלק 10, הדלק במחיר C של 7 שנים, ב-10 חוסכים לכם במחיר הדלק, פשוט אל תסכימו לשלם יותר, עוצרים ב-10, מתדלקים חכם. מיטל קויפמן, עורכת וואלה סלבס, מה העניינים? מיטל?
כן.
היי, את שומעת אותנו?
מה קורה,
מיטל קויפמן?
גולדברג.
אתה יודע שיש לי ולמיטל היסטוריה ארוכה.
You go way back?
Way back, כמה שנים טובות.
אין צור ארוחות צהריים
מפוקפקות בחדר האוכל.
חדר האוכל של?
של ידיעות אחרונות, לא צריך להתבייש, מיטל. רק חדר האוכל.
זה לא מבושה.
טוב, אנחנו נזכיר, יש לי פה את מצב הנקודות, אני לדעתי היחיד שכאילו מתעקש על עניין הנקודות. זה פשוט תחרותי. 10 נקודות לטל, שהיום את משחקת על הנקודות של טל, 18 נקודות לאביעד ו-22 נקודות למיטל.
נייס. אני לא יודעת על מה אני מרגישה יותר תחרותית, כבעלת פינה שרוצה להביס את מיטל, כמחליפה של ברמן שרוצה להביס אותך.
כך או כך, תשתמשי
בכל התחרותיות שלי.
כל מה שעומד רשותך. בבקשה מיטל, 4 אייטמים שאחד מהם הוא שקר.
נכון.
אגב, אני חושבת שעל מיטל היה יום הולדת השבוע. זה היה שבוע מיטל?
זה היה ביום השואה.
זה היה כבר. הנה, גע, עוד סממן של הגיל.
זאת אומרת, את מקפידה לחגוג איזה יום הולדת ביום השואה תמיד, או שבמקרה השנה זה נפל על יום השואה?
במקרה השנה, אבל לפני שנתיים זה היה ביום הזיכרון לחללי צה"ל. אז יוצא לי...
וזה כל כך מתאים למיטל.
מוטציה יפה, כן.
בבקשה, מיטל, אייטם ראשון.
אוקיי. אז מייקל אויס ובת הזוג שלו נסו לנפוש בבית מלון, והתמזמזו בבריכה עד כדי הערות מאנשים שהיו מסביב. ואז הוא פרסם סטורי נורא כועס על זה שמדינה פרימיטיבית ואין מה להתבייש וגוף זה טבעי וידה ידה ידה.
אוקיי.
יעל שלביה וברנדון הם הלא נפרדו בשנתיים שעברו מהפעם האחרונה שדיברנו. ומי שעבר לגור בדירתם הוא שגריר בחריין.
שגריר בחריין, הוא שכר את הדירה שבה גרו יעל שלביה ובן זוגה ברנדון
קורף.
קורף, ולא קרויף.
הדירה איפה?
קורף, באחד המגדלים בתל אביב.
אוקיי.
יעל שלביה, שגריר בחריין בדירה. אוקיי.
אוקיי, מרגי הוא הרי חימם את מרון פייב.
כן.
יש מישהו שלא חימם את מרון פייב?
חברים שלי שהיו שם אמרו שהוא היה מעולה.
כי מרגי מהמם.
שהוא היה מעולה.
גם רוני סופרסטאר חיממה אותם, ומלא אנשים חיממו אותם.
אבל הבנתי שהוא היה כאילו הכי מדהים.
כי הוא מדהים. הוא מדהים.
כן, ממש ממש דיברו את זה.
אז הוא חימם אותם, והסייליסט שלו רצה לתייג אותו, ותייג במקום את מרגול.
זה הלוואי שהייתם, זה נכון, פליז, שהוא נכון,
שהוא
מדהים, איך עשית הופעה מדהימה, זה
סיכוי.
ותיוג מרגול.
מרגול.
מרגי תויג כמרגול, כן.
זה יכול להיות מדהים.
מדהים, זה יכול להיות הדבר הכי מדהים.
האחרון שלנו זה שנטלי דדון, היא נורא מזועזעת מגל הפיגועים ש... קורה פה לאחרונה.
היחידה, כן.
פתחה קבוצת וואטסאפ של מלא סלבנס, בידור, דוגמניות, טה-טה-טה, קריאה, אנחנו צריכים לעשות משהו, והגיעה לנחם את אחת המשפחות של אחד ההרוגים מהפיגוע באלעד.
אני חייב להגיד שכאילו פרצפתי, אבל אם בסופו של דבר הגיעו לנחם את אחת המשפחות ולא הסתפקו בלעשות סטורי על כמה זה מזעזע, לא משנה, היא הגיעה, אז ריספקט. טוב, אז אני אחזור על הסיפורים. מייקל לואיס מפרסם סטורי שבו הוא כועס על ההערות שקיבלו הוא ובת זוגו
כשהתמזמזו
בבריכה בבית מלון, זה היה?
כן.
והוא כועס כי משהו על כאילו זה שגוף זה גוף ודבר טבעי וכזה?
וכן, של אנשים קשה, זה במדינת ישראל.
לפרגן, לא מפרגנים.
נראה לי זה תלוי כאילו מה היה, מה רף המזמוזים.
כן.
כאילו עד כמה זה מהסוג הבלתי נוח.
מבט קצר בחשבונות האינסטגרם שלהם, רף המזמוזים שם...
מי שהיה שם יכול להעיד, כל זה הייתה נשיקה כלילה על הלחי, מחמאה.
לא, זה נשמע כמו סשן, heavy session כזה.
אין להם נשיקה כלילה על הלחי, זה לא דבר שקורה שם.
האם שגריר בחריין שכר את הדירה בגרו יעל של ביה ובן זוגה לשעבר ברנדון? האם הסטייליסט של מרגי, כשחימם את... את i5, את מרון 5, you old fuck.
זה השם של הפרק, אני מבקשת,
i5, את מרון 5, כשחימם את מרון 5, ביקש לתייג אותו ותייג אותו כמרגול, שזה כמו לתייג את מרון 5 כ-i5.
בדיוק, בדיוק.
ממש בדיוק אותו דבר. או שנטלי דדון מקימה קבוצת וואטסאפ של סלבס, כדי להגיב יחד לגל הפיגועים, ואכן הלכה היא, או שהלכו כמה, לנחם את אחת המשפחות.
אני אומרת.
והשקר הוא?
שגריר בחריין.
אז אני אגיד מרגי מרגול, הייתי בטוח שאתה הולכת להגיד את זה. שגריר בחריין.
אני מרגישה שזה אייטם קצת סתמי כזה, ושמיטל כאילו עושה בכוונה, אבל אני כל כך נחושה לגמור את מיטל, גם שלחתי הודעה לפני יומה, אמרתי, הלכתי לגמור אותך, אז אני מאוד מקווה שאני צודקת, ואם לא, אז אני אקבל את זה בהכנעה.
אז את אומרת שגריר בחריין, ואני אומר מרגי לא תויג כמרגול.
תכל'ס זה אובייס שזה...
שזה השקר, כי סיפור טוב מדי.
כן, מה את אומרת? שניצחת?
שתכיני את עת החפירה גברת, כי מי שקוברת פה זאת אני.
נו, מה השקר?
השקר הוא מייקל לואיס.
וואו.
יפה, יפה, מה לך יפה.
זאת אומרת, כל הסיפור הזה מעולם לא קרה?
לא.
אני חושבת שקפצת מיטל בממוריז, כל הסיפור שהיה מייקל לואיס והבקבוק, אתה זוכר את הסיפור
עם הבקבוק?
וקפץ לה בממוריז. לא, אבל קפץ לך בממוריז.
וואו, אבל זה סיפור אמין, זה ממש סיפור אמין.
את שדה, שדה.
יפה מאוד מיטל, מרשים מאוד.
כל הכבוד.
אז תויג מרגי כמרגול.
כן, והדירה שברנדון ויעל גרו בה, 140,000 שקלים בחודש שלכם.
לא, זה שהוא תייג את מרגול?
כן.
מצחיק מאוד. יש לך צילום מסך של הדבר הזה? אני מאוד אשמח לראות את זה. תשלחי לי בבקשה.
זה ממש נפלא. זה קבוצת וואטסאפ שזה כאילו התמונה שלה.
מיטל, את שדה.
מיטל, תודה רבה.
תודה לכם,
ביי.
חגית גינזבורג, תודה רבה.
תודה לך,
כיף שבאת.
היה לי כיף מאוד.
ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, תודה לאופיר מור יוסף. אחרינו חדשות הבוקר של רדיו כל רגע ב-10 פקל עם זיו המויאל. באקו 99 FM, עידו כהן ודנה ביטון טכנאים, עידית אבשלומי על המוזיקה. תודה לילה רוזנזפט אליהו. אחרינו מוזיקה מעולה עם מיטל בן יהודה. אנחנו ניפגש בראשון ב-7 ושיהיה סופה שניים. הבוקר.